אנחנו מתחילים בעיון ברמב״ם, דווקא אני רוצה בכל תואם מניתן ולראות שם שני דברים, ומשם נחזור לרמב״ם של קופו כהן. בסדר? אז דבר ראשון, אני רוצה שנעיין יחד בפסק של הרמב״ם, באיבאיה הראשונה. כן? מה פוסק הרמב״ם? באו שניהם אדוקים בה, אני קורא בפרק ת' הלכה י"ב, הלכות טוען מניתן, אילי, אז זה היה הדיון שלכם? קדימה. אז באו שניהם אדוקים בה, ושמטה אחד מיד חברו בפנינו, ושתק השני. אך על פי שחזר וצלח, אין מוצאים אותה מידו, כיוון ששתק בתחילה, הרי זה כמודה לו. חזר השני ותקפה מראשון, אף על פי שהראשון, לא הזה תתעלמו ממנו ברמב״ם, זה לא מופיע באף כתב יד. אף על פי שהראשון צבח בתחילה ועד סוף, חולקים. כותב רבינו הרייבד, אין, אמר אברהם, אין טעם לזה. איזה שטויות. עכשיו אני, ברשותכם, העיר הערה אחת, קודם כל המחלוקת הרמב״ם והרייבד, אז הערה יותר רחבה בכלל על לשון הרמב״ם בכל הפסקים. אני רוצה ברשותכם להתחיל מהחידוש של הרמב״ם שהרייבד התנגד לו. כן? מה בעצם הרמב״ם הכניס למשוואה? שבעוד שהסוגיה דנה, אולי לפני כן. קודם כל, הרמב״ם, מה בעצם עושה באיבאיה הראשונה? מה הוא פוסק? הוא מפרש אותו כמו היחידה, מי? שמדובר בהתקפה אחד בפנינו והשני שתק ולבסוף צבח, והרמב״ם פוסק שאין מוציאים מידו באיבאיה הראשונה. ככה הרמב״ם פוסק. רגע, אבל הגמרא זה באיה דלא הפשיטה. אז אסמך מה הרמב״ם עשה את זה? ומה אתם אומרים, רבי סייד? למה הרמב״ם פסק ככה? אז מגיד משנה מה טוען, מגיד משנה אומר שהרמב״ם פוסק ככה, מאיזה סיבה? כי היות וזה באיה דלא הפשיטה, אז לכן אם הוא יתקוף, אז הם מוציאים מידו בגלל שזה באיה דלא הפשיטה, נכון? או, אני רוצה אולי לשאול שאלה קצת. מה זה? למה הוא לא כותב שזה ספק? כאילו, אתם יודעים מה עריף כתב בסוף הגמרא הזאת? מה כתב עריף? ביין, לא הפשיטה. אז הרמב״ם לא כותב, אנחנו ספק הדבר בידינו וכו'. הרמב״ם פשוט כותב, אין מוציאים מידו. כאילו, הרמב״ם מסמים סימני קריאה לכאורה, כן? אז מגיד מי שטוען, למה הרמב״ם מסמים סימני קריאה? כי זה ביין לא הפשיטה, ולכן אם הוא יתפוס, לא מוציאים מידו, אתה יכול לכתוב שאם הוא תופס, לא מוציאים מידו. זה מה שאומר המגיד משנה. אני שואל, האם יכול להיות, פה אחיה, אני חוזר אליך מפעם, אתה זוכר? לפני איזה שבוע וחצי? אין פעם דבר כזה? אז אני רוצה להגיד, אתה רצית לטעון לפני שבוע וחצי, שכשפושטים את האיבאיה השנייה, אז גם פושטים את האיבאיה הראשונה, נכון? אז אני רק שואל, האם לאור זה שאני יודע, שהרמב״ם גם יפסוק, שתקפו כהן, אין מוציאים מידו, האם זה גם עזר לו להגיד, שתקפה אחד בפנינו, אין מוציאים מידו. כמו אולי זה לא בתורת, באיה דלא הפשיטה.
עשינו איזה שידוך מלא.
מה?
עשינו איזה שידוך מלא.
כן?
זה ביחד לגמרי.
מצוין. עכשיו, וזה בתנאי אחד. איך אפשר לשדך את שתי הבעיות אם הן לא מדברות על אותו דבר? זוכרים את הבעיה של הסוגיה? ואם יבוא מישהו ויפרש ברמב״ם, שהרמב״ם פוסק שאין מוציאים מידו בגלל שתקפו כהן אין מוציאים מידו, אז הוא חייב להניח שיש קשר ביניהם. אבל אם פה הנושא הוא שתק כל בסוף צבח, ושם הנושא אחר, אז מה הקשר? אז איך זה יפשוט את זה? כלומר, חזרנו לשאלה הגדולה בכל הסוגיה מבחינה פרשנית, וזה שלומר ברמב״ם שהוא פוסק אין מוציאים מידו בגלל המשך הסוגיה, הוא להחיד את הסוגיה, אבל עדיין חייבים לשאול איך הוא עושה את זה. אני חושב שהדבר הזה, בואו נעשה לעבוד עליו יחד, מתגלה במחלוקת בינו לבין הרייבד. כי מה הרמב״ם בעצם חידש פה בנוסף? שמה קורה אם השני תוקף חזרה מהראשון ומנסה להחזיר את המצב לקדמותו, נכון? חזר השני ותקפה מראשון. מה הרמב״ם פה מחדש? שחולקים. אומרים אחרות, שהשני יכול מה לעשות? לבטל את התפיסה של הראשון, נכון? למה גם פה הוא לא מתפעל מהצבח? מה הוא מתכוון? אף לפי שהראשון צבח מתחילה ועד סוף. כי למה אני זקוק לשתיקה בתפיסה הראשונה? כי התפיסה הראשונה היא לא לגיטימית אם הוא צועק. ולמה בתפיסה השנייה לא מעניין אותי מה השני מגיב? כי זכותו להגן על עצמו ולהחזיר את המצב לקדמותו. זה דומה כביכול כמעט לשון הגמרא. אם הוא צובח מעיקרא, מה היה בלי למבד, נכון? כי כביכול בעצם מה הרמב"ם מחדש? הרמב"ם מחדש שהשני יכול להחזיר את המצב לקדמותו, ופה אני כבר לא זקוק לשתיקה של השני בכלל. וכן לא אכפת לי אם הראשון צובח מתחילה או לא. אבל מה אתה בעצם של את הרבד? למה הרבד חשב שאין טעם לזה? למה הרבד התנגד לדברי הרמב"ם? תעזרו לי. למה?
שתי מילים על מה... שאתה אומר, הרמב"ם אומר, החידוש הרמב"ם שאפשר להחזיר את המצב לקדמותו. אם הרב יכול לפרק את זה לדין, מאיזה דין אני... מה...
רגע, אני אחדד את השאלה. אם קודם לכן הבן אדם תפס, אז הרי זה כהודע לו. רמב"ם כותב, הרי זה כהודע לו. כלומר, זה שייך... לאדם מספר 2, אז זה לא יכול לחזור לאדם מספר 1, זה
צריך. מי שאל את השאלה הזאת?
הרשב"א?
לא, לפני הרשב"א. מי שאל את השאלה הזאת? אמר אברהם, אין טעם לזה. למה התכוון הרייבד? למה התכוון הרייבד שהוא אמר אין טעם לזה? אם אני אומר שהוא שתקף אותך, ואתה שתקת בסוף צבחת, זה כאילו עודת, אז עכשיו אני שואל שאלה באמת תמימה, אני יהודי פשוט. אני... מודה למישהו שחפץ הוא שלו והופך להיות שלו. אז אני יכול אחרי יומיים לבוא ולתקוף חזרה ולהגיד, טוב, זה הופך להיות חזרה שלי, אבל זה שלו כבר, אתה הודית. כאילו, מה זה הדבר הזה? כאילו, הרמב"ם הזה נראה משונה ביותר. מה זה שאחרי שהרמב"ם כותב שהוא כמודה לו, אז הוא כותב, אתה יכול לתפוס חזרה, ועוד אני מספר לכם, שהרמב"ם כותב, אף על פי שהראשון צבח והתחיל, זה הגנה עצמית, מה זה הגנה עצמית? אתה הודית לו. על כורחנו, מה אני חייב לומר ברמב"ם? שהתפיסה של הראשון עם השתיקה ועל הסוף צווח של השני היא לא פועלת מכוח ההודעה. כי אם השני הודעה, אז איך הוא יכול לחזור ולתקוף? שימו לב, על כורחי אני חייב לומר שזה שלא מוציאים מידו של הראשון כשהוא תופס מהשני והוא שותק ובסוף צובח, זה לא בגלל שהוא נחשב באמת שהוא הודע לו, וזה לא זוכה מכוח ההודעה. כי אם היית זוכה מכוח ההודעה, ממש אי אפשר להבין למה אתה נותן רשות לשני לחזור ולתקוף. זה לא יכול להיות. אבל צריכים לשים לב, לדייק במילים, שהרמב"ם השתמש בכף הדמיון. מה הרמב"ם כתב?
כן, מודה לו.
כן, מודה לו. זה כף הדמיון. זה לא... מה אני צריך לומר? זה לא שהוא באמת הודה לו, אלא זה רק כן מודה לו, או בעצם מה לכאורה יכול להיות הסבר הרמב"ם. ואז זה יענה גם על השאלה שלך, אני מקווה, אילי.
בכלל לא בטוח.
בכלל לא בטוח. בוא ננסה. בסדר, אילי. אני מוכן את כל הקרבות עכשיו. בסדר? אני כבר... אבל אני מנסה, אוקיי? מה זה כן מודה לו?
עושה את אותו אפקט של הודעה, זה מה בעצם זה עושה.
מכוח מה הראשון זוכה? מכוח ההודעה, אולי מכוח מה?
התקיפה.
מצוין, תודה רבה, אמן. אני יוצא את השיעור פה, סגר את ההקלטה והולך הביתה. מצוין, כל הכבוד.
שומעים
אותנו? בטח, אחרי זה עולה לשידור, בסדר?
איפה?
אני רוצה לשכנע אתכם שאפילו בערב, אפילו בגן עדן שרואים את היוטיוב של הישיבה, בסדר? אני רוצה לשכנע אתכם. הרי למה מקליטים את כל מה שקורה פה בישיבה? שמישהו יקשיב לזה, כן? אז בגן עדן יש הרבה זמן, שם הם לא צריכים לאכול, שתייה. הגן עדן של הרמב"ם.
אתמול הייתי עם שמולי, עם שמול בוכן, מי שהתקשרה לה ואמר לו שהיא תלמידה של הישיבה, של מעלות, פחון בוגרת, היא תלמידה של הישיבה, והיא עוקבת אחרי כל דבר, כל לגעת ברוח, הכל היא...
אתה יודע איך אני קורא לכל היהודים והיהודיות העיקרים והעיקרות האלה? אני אומר, זה הלל בערובה. בסדר, אני לא, אני אומר, יש לי אתר אינטרנט, שאני מעלה הקלטות כבר יותר מ-10 שנים, לפעמים מבליח לך מערפל איזה בן אדם, שאין לך מושג מי מקשיב לך. לא, באמת, זה... לכן א' צריך לשמור על הפה, בסדר, לא להגיד פליטות פה, אבל גם, לא, זה תמיד מפתיע, אוקיי? לא, אני לא נגד, אבל באמת, יש איזה איזון, תראה, מצד אחד צריך להוציא החוצה, מצד שני, זה שהכל חשוף ובחוץ, זה מונע ממך מלדבר, כאילו, זה לא, וגם בינינו אי אפשר להקפיא את כל ההווה בשביל להטיב, לא, זה לא עובד ככה, זה, כי יש דברים שאני מקפיד לא להקליט. כאילו, לא כל דבר, בסדר, אל תעבוד, זה כמו תמונות, כל היום היום מצלמים בשביל שיהיה אחר כך, בסדר, אבל תחיה. אז זה הדין, אבל בכל מקרה, אני אחיה, אני כמעט ברור לי שזה הביאור בדברי הרמב״ם, שזה מזכיר כמובן את הסברה של מי? של פני יהושע? ברש"י, נכון. שלפי הרמב״ם, זה שהראשון זוכה, זה מכוח התקיפה שלו, זה לא מכוח ההודעה, השני לא באמת הודע לו. הוא רק כמודל, או מה הכוונה? כשאתה תוקף, והשני לא מתנגד בשעת התקיפה, אז התקיפה לא אלימה, ולכן מה? התקיפה הזאת לא מתערבים ולא מוציאים מידיך, אבל אם הוא יבוא בהגנה עצמית, זה מה הוא יגיד? ייקח איזה חזרה, אנחנו גם לא נתערב, למה לא נתערב? למה אז נעשה חולקין? כי היות ולא הודית, התקיפה של הראשון לא באמת סגרה את, את הסיפור, ולכן השני עדיין יכול להחזיר את זה לעצמו. כי זה עדיין ששניים אוחזים בתלית. התקיפה של השני מחזירה את המצב לקדמותו, ששניים אוחזים בתלית.
למה?
כי זה הכל היה לפנינו. תזכור שהכל היה לפנינו.
נגיד אמין, אם הכל היה לפניכם, אז למה התקיפה של הראשון הפכה את הכל אליו?
התקיפה לא הייתה אלימה.
אני חוזר.
אתה הרב, אתה, התקיפה לא הייתה אלימה, ולכן זה אומר שזה שינסלו, ואנחנו משאירים את ה...
אני לא מתערב.
לא מתערב. ואז ברגע שהבן אדם השני בא ותקף, פתאום אני מתערב? פתאום אני מתערב?
כי הוא החזיר את המצב הקדמותו.
למה? הוא לא הבין.
השני הרי צווח. כשהשני צווח, הרמב"ם הוא כתב, אפילו מה, הראשון צווח.
לא אכפת לי מה שאני צווח או לא
צווח. לא, כשהוא צווח, אני רוצה להציע, ואני רוצה עכשיו להוסיף עוד הערה ברמב"ם, שבדקתי בפינת קפה מה שהוא בית חושבים עליו, בסדר? אז עכשיו אני... רציתי שלא רק יתבטלו בפינת קפה, אבל אני רוצה, כאילו, התקיפה של השני, לפי מיטב הבנתי, לא פועלת כמו התקיפה של הראשון. היא לא פועלת באותה צורה. התקיפה של הראשון היא רוצה לשנות מצב, והתקיפה של השני מנסה לשמר מצב. עכשיו, אני רוצה ברשותכם הערה אחת שמאוד תפסה אותי, בסדר? ואני רוצה לבדוק את מה דעתכם עליו. אתם זוכרים שהחוליה של שרשרת, את כל היחידות בסוגיה אצלנו, זה השימוש במילה המנחה, כאילו האורחי הבבלי למדו בשיעורים שכל המורים לתנך, מה השורש של המילה המנחה?
תקף.
נכון? רבי יוחנן אומר שלא יהיה אחד תוקף תליתו של חברו. רבי זרע שואל תקפה אחד בפנינו. שואלת הגמרא, הקדישה ולא תקפה. תקפו כהן. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, כשאתם שומעים את המילה תקף, את השורש תקף, מה כבר ה... השריר שפועל אצלכם. אני שואל דוגרי. מה? אלימות, ולכן מה השריר שלי? התנגדות לתוקף. התוקף הזה הוא עבריין, הוא רשע, אני... עכשיו, זה מפתיע אתכם, אני רוצה לשאול. אני עכשיו רוב הראשונים, לא רמב"ם לרגע. אבל זה מפתיע אתכם, זה מפתיע אתכם, שרוב הראשונים חשבו של איפה הסוגיה זורמת? שתקפו כהן מוציאים מידו. ברור, אם אתה מגדיר את הכהן כתקפו כהן, אז בטח תוציא מידו. כלומר, אני חוזר לצמרמורת שעדיין יש לי, פעם עשירית שאני אומר את זה בשבועיים האחרונים, שתקפו כהן נשמע כמו בני אלי. לא, זה לא עושה לכם צמרמורת, כאילו, זה מי כהן זה שהוא תופס... אבל עכשיו אני רוצה לשים לב למשהו מדהים ברמב״ם. הרמב״ם, שהוא מביא את כל הדינים שבגמרא נקראים תקפו, 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 אתם יודעים איך הרמב״ם, מה הרמב״ם עשה?
הם מוצאים ידו.
לא, הוא פוסק, הם מוצאים ידו, ומה הוא עשה לה מילה תקף? מה הוא עשה לה? הוא החליף אותה במילה אחרת לגמרי. כאילו, הוא החליף אותה במילה לתפוס. כאילו...
מדבקים, הרב.
לא, זה לא מדהים. לא, אני חוזר אתכם לרמב"ם בהלכות בכורות, אוקיי? ואם תפס הכהן, אין מוצאים ידו. תפסו הכהן, לא כתוב תקפו כהן. שמים לה להבדל במוזיקה. כאילו, יושב לו רבנו הגדול. זו שאלה שמאוד מעסיקה אותי, המילים של הרמב"ם, בסדר? כאילו, כשהרמב״ם בוחר, הרי כתוב לו בגמרא, בדקתי בכל כתבי היד, אין מישהו שלא גורס בגמרא תקף. זה ברור שהצלילה פשוט הוא, זה מה שכתוב לפניו. הוא מחליט להחליף את המילה, הוא מחליט לעדן אותה. אני שואל את עצמי, האם זה לא הולך ביחד עם התפיסה שלו שאין מוציאים מידו? אז כאילו, אם יבוא מישהו וישאל, רבנו הגדול, איך אתה נותן לעבריינים, אלימים, תקיפים, שתוקפים אנשים? התשובה היא, הוא לא רואה אותם כתוקפים, הוא רואה אותם כתופסים, זה כבר בן אדם אחר. עכשיו, איפה המקום היחיד בכל השכונה של הסוגיה שלנו שהביא את השורש תקף? את השורש תקף, המקום היחיד שהוא שמר עליו. יודעים איפה זה? כשהוא מתקר את התקיפה? חזר השני ותקפה. וואו, פתאום, ואני אומר את זה בצורה הבאה, אם מישהו חושב, סתם הוא החליף את המילה, תפס בתקף. גם היה צריך לכתוב פה, חזר השני, ומה? התפסה. הוא כאילו ידע, אני אגיד זה בצורה פשוטה, כאילו ידע שאיזה מילה, זה המקום היחיד שלא ציטוט של גמרא, זה חידוש שלו. אבל מה ברירת המחדל בין שאתה כותב בנושא האלה, ואיזה שורש להשתמש? במילים של הגמרא, להגיד תקף. פתאום הוא משתמש במילה תקף, אבל איפה הוא משתמש בו? במקום היחיד שבו מה? שזה לגיטימי. שאפילו שצווח הראשון מתחילה ועד סוף, אני לא אומר למה, כי האדם הזה, איזה מין בן אדם הוא? הוא לא בן אדם באמת תוקף, איזה מין בן אדם הוא? כתבו את הפרדוקס. הוא מגן על עצמו, זה הגנה עצמית. אתה חטפת לו, אז הוא חוטף חזרה. כאילו, באמת הפעולה היא לחטוף, הפעולה היא תקיפה, אבל זה התוקף היחיד שהוא מגן. כל השאר, הם תופסים. עכשיו, אני לא יכול להכריע בוודאות שזה ככה, אבל יש לי רושם שרבנו הגדול, אני רוצה קצת להיכנס יותר לעובי הקורה, כשאנחנו ככה, אני אכנס עכשיו בשיטות הראשונים. כשהרמב״ם מסתכל על תפיסות, אז אני בכלל צריך לפני כן לשאול שאלה מטרימה. השאלה המטרימה היא מה באמת שאני מגבש עמדה, אם מוציאים ידו או לא מוציאים ידו. כי תראו, עד עכשיו עסקנו בשיעורים, בעיקר בפרשנות. הגמרא אומרת, איך הוא קרא את הגמרא, איך זה קרא את הגמרא. עכשיו אני נסוג אחור לרגע, ואני אומר, לקטתי את השיטות, קראתי את הגמרא. עכשיו אני יודע מה הם אומרים, אבל באמת אני מנסה לשאול את עצמי, מה העמדה שאני הולך לנקוט, כשאני שואל את עצמי, כשאדם תופס או לא תופס, האם להוציא מידו או לא להוציא מידו, אז האמת שהסוגיה בעצמה כבר נותנת לי כמה וכמה פרמטרים, אני כביכול צריך לשאול את עצמי על כל אחד בהם, כשאני בודק מה העמדה שלי כלפי תפיסה. אז אני אומר, כשאני פשוט הקשבתי לכל השקלמטריה, ואני שואל את עצמי, האם הסוגיה כבר מלמדת אותי מה השאלות שעומדות בשורש הדיון, אם מוציאים או לא מוציאים? אז האמת שאנחנו ליקטנו שניים, וכנראה שיש עוד אחד שברור שהוא היה מאוד משמעותי לרמב״ם. אחד זה נושא האלימות שעלתה הרגע, והאמת שההיחידמי של הגמרא, שאני משאיר אותו בפנים, בסדר? ההיחידמי של הגמרא אמרה את זה במפורש. מה בעצם הגמרא אמרה? ההיחידמי, אם אתה בן אדם תוקף לפניך, השני צועק, שזה במילים שלי זה נקרא, היית רואה אלימות, אז אתה יודע מה אתה עושה? מה הבא למבא, ומה אתה עושה לראש תקף, אתה מיד מחזיר חזרה, נכון? כלומר, עצם האמירה שאני חייב להוריד אותו לשתק ולבסוף צווח, הוא אומר ששאלת האלימות צריכה להסיק אותנו. יש פה אלימות, אין פה אלימות. גם הרמב״ם אומר, אני כמעט הייתי אומר ברמב״ם את הדבר הבא, שאתה אחד תוקף בפנינו והשני צועק, באמת מוציאים לידו לפי הרמב״ם. באמת מוציאים לידו, זה אלימות מוחלטת. אבל איך הרמב״ם קרא למקרה הזה? שבתה אחד מיד חברו. בעצם מה הרמב״ם כמעט אומר? אני אומר את זה עכשיו בצורה הבאה להלכה י"ב, שזה בכלל לא מתואר כתקפה אחד בפנינו. אתה כבר מחזיק בחצי מהחפץ, כשניים אוחזים, ואתה פשוט דואג שהיד של השני, מה יקרה לה? שהיא תפסיק להחזיק בתלית. זה לא מתואר כמשהו אלים, שמים לב? והוא גם שותק. הרי זה כמודל, אז זה נשאר אצלך מה שאצלך ביד, אבל אם הוא מחזיר את היד שלו, אז לא, אבל שאלת האלימות היא שאלה שהיא צריכה להסיק אותנו, ובבב עמוד ב', אתם זוכרים את כל הדיון, אם הספקות נכנסים לדיר, איזה שאלה אחרת אני גיליתי? איזה שאלה אחרת גיליתי שנמצאת שם? כשאני לומד בב עמוד ב', אם אני יכול להקדיש משהו שהוא אצל השני, איזה שאלה אני שואל את עצמי? שאלה אחרת לגמרי, לא אם הוא אלים או לא אלים. ולמה אני שואל? מי מוחזק? מי מוחזק? או נשאל אחרת, מי מוחזק? וכשהוא מוחזק, באיזה רמה של ודאות זה באמת? באמת שלא. כמו אני אומר את זה אחרת. אם בן אדם מוחזק והחפץ ודאי שלא, והשני תופס או תוקף, אתם יודעים למה אני חייב להתערב? מאיזה סיבה? כי מה אני רואה מול העיניים שלי? מה אני רואה מול העיניים שלי? אם אחד מוחזק בוודאות בחפץ, אם אתם תראו מישהו שעכשיו הולך ומדלג מעל הפלסטיקים פה, לוקח לי את המחשב והולך. אז מה נגיד, למה בית דין הוא חייבים להתערב? כי מה הם רואים מול העיניים שלהם? אפילו אם אני שותק, מה הם רואים מול העיניים שלהם? הם רואים גזל, הם רואים אלימות, הם רואים גזל, נכון? כלומר, כשיש מוחזק ברור, יש גזל, כשיש גזל, איך אפשר לתפוס? כדי להניח שאני אוכל לתפוס, אני חייב לעמם או לערער את המוחזקות של זה שהחפץ אצלו, להגיד, אולי זה לא באמת שלו. אתם איתי?
כן.
כלומר, כשאני מסתכל על השאלה, מוציאים מידו, אין מוציאים מידו. כלומר, יש מצב נתון, ובא בן אדם ומשנה אותו בכוחות עצמו. אני צריך לשאול את עצמי, האם אני רואה אלימות מול העיניים או לא? אני צריך לשאול את עצמי, אם אני רואה גזל מול העיניים? עכשיו, גזל הוא דומה קצת לאלימות, אבל בכל זאת, האם אני רואה מול העיניים מוחזק ברור? אני חושב שהרמב"ם שאל עוד שאלה. ועד שאתה מתערב, איזה שאלה תשאל את עצמך? לא, נשאלת דיין שאלה. מה נשאלת דיין? הדיין נט להתערב. בסדר? זה הדיין. מה נשאלת דיין? מי נתן לך רישיון להתערב? מה אתה מתערב אם אתה בעצמך מה? לא יודע. אני עכשיו הולך להיות, אני עכשיו הולך לשרשר את כל הרמב״ם לאורך כל הדרך, בסדר? אני הולך לשרשר אותו, בסדר? דבר ראשון, הרמב״ם, אני חושב, הסתכל על, על הדיינים ושאל את עצמו, האם הדיין יכול להתערב כשהוא לא יודע? למה אני חושב שהרמב״ם חשב שדיין מוגבל ביכולת שלו להתערב כשהוא לא יודע? אני כמעט אומר שהדיין מתערב, אז מה אני אשאל אותו? למה אתה מתערב? אתה יודע שזה שלו, אז למה אתה נותן לו את זה? אני חושב שזה בעיקר מגיע מהעולם שהרמב״ם פוסק שגם בתקו מה הדין? הרמב״ם הרי פוסק, הרמב״ם כאילו מורב בתפיסה כמעט, נכון? כאילו הרמב״ם בכל התקו, הרב תמיר הביא כל הרמב״מים בשיעור כללי שלו, בסדר? אני לא נכנס לזה. שבתקו אין מוציאים מידו. הרמב״ם כותב תפסו כהן, תקפו, לא, דקדקתי בלשוני, לא תקפו כהן, תפסו כהן, אין מוציאים מידו. במקרה שלנו, אין מוציאים מידו. הרמב״ם באופן כללי אומר שבן אדם תופס, דיינים לא מתערבים. ואולי ההסבר, למה הם לא מתערבים? כי הדיין לא יכול להתערב, כי הוא לא יודע. כלומר, יש לרמב״ם עמדה, הייתי אומרת אולי בצורה אחרת, אולי הרמב״ם סבור בגדול ש... התפקיד של הדיין, או המנדט של הדיין נקרא לזה, אתה יודעים מה המנדט של הדיין? לעשות אמת בעולם. פה חוזרים לשאלות שעלו ממש בתחילת הלימוד של, של המסכת. התפקיד של הדיין, לעשות אמת. אם הדיין לא ידע את האמת, אז מה אומרים לדיין? תשב בצד, אל תתערב. כלומר, הדיין, עכשיו אני גם אגיד משהו על הרמב״ם עצמו. הרמב״ם עצמו האמין שאפשר להגיע לאמת, אתם יודעים את זה? הרמב״ם חשב שהוא הגיע לאמת. כאילו, זה לא הזמן עכשיו לפרוס את כל העירייה. אבל הרמב״ם בהקדמה למשנה תורה כותב שקשה מאוד להבין את הסוגיות ואת המסקנות. בזמן הזה עבדה חוכמת חכמינו ובינת נבוננו נסתרה, ואז הוא כותב ובינותי בספרים. זה כמעט ברור. הרמב״ם מחשב שני דברים, א' שהרבה לא מגיעים לאמת, אבל האמת שאפשר להגיע לאמת, כלומר הוא איש אמת. ומישהו מכם, לא יודע מי מכם היה בחנוכה ביום עיון, כן? וכשעלה שם קצת הנושא, מה הוא לומד מגויים? אז התשובה היא, לא לומד מהגויים. האמת עומדת בזכות עצמה. מה אכפת לי מי כתב את זה בספר שלו? האמת היא אמת. הרמב״ם היה איש באמת שהאמין באמיתות. ותשאלו את הרב אייל, אם הוא מסכים עם מה שאני אומר. עכשיו, הבעיה אצל הרמב״ם בעיקר זה מתודה. כאילו, מה הבעיה שרוב האנשים, למה הם לא מגיעים לאמת? כי הם לא יודעים ללמוד. אבל מי שיש לו מתודה נכונה, הרמב״ם חשב, אולי אתם זוכרים מהבגרות, הקדמה לפירוש המשנה, איך רמב"ם מפרש, משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכם, רפתה מחלוקת בישראל, מה קרה? אז הרמב"ם מסרב לקבל שהפסיקו להקשיב לשיעורים והתחילו לטעות, אלא הרמב"ם אומר זה הכל בתחום הסברות, וכשמשמשים כל צורכם, הכוונה יודעים ללמוד, אז יש מעט מחלוקות. למה? כי הרמב"ם מאמין שמי שיודע ללמוד, פחות או יותר יגיע לאותה מסקנה. מה שקרה אצל תלמידי שמאי והלל, לא שהם לא מקשיבים, אלא שהם לא יודעים ללמוד, ולכן רבו המחלוקות. כלומר, הרמב״ם האמין בכל ליבו שהאמת אחת, ואפשר להגיע אליה, שקשה להגיע אליה, אבל אפשר להגיע אליה, רק צריך לעבוד קשה ולהצליח. ובמקום כזה, כאילו כשאני מקשיב לרמב״ם שאומר שדיין שלא יודע, לא יכול להתערב, זה מתחבר לי לדמות. אני אומר, מה שבאמת מפליא בתפסו כהן, רק לגמור את המשפט, ואני אשמח שתהיה, לא בתקפו כהן, מה מפליא בתפסו כהן? שגם התופס לא יודע, נכון? ועדיין מה הרמב״ם אומר? אתה לא יודע, התופס, אבל היות וגם אני לא יודע, אז אני, אין לי מנדט לפעול. זה כאילו, בעצם הרמב״ם אומר, המנדט של הדיין הוא להתערב כשיש לו כלים, כשהוא יודע. אין לו, תשב בצד. זה פחות או יותר, אפילו כשאתה לא יודע, כן? עכשיו, מה שתמה הרב, שם, הרב תמיר, סליחה, והאמת שבשח זה רק הופך אותו מסובך, שזה אומר שבחוץ יכול להיות מה? סוג של... קצת כאוס. יכול להיות סוג של כאוס. כאילו, אז אנשים עושים דברים במידת עצמם, הם תופסים אחד מהשני. כאילו, ושימו לב שהעמדה העקבית של הרמב״ם, פסוק כהן, אין מוציאים מידו. שתקפה אחד בפנינו, סליחה, שמתה אחד בידו של השני בפנינו, כן? אין מוציאים מידו. תקו, בכל יכולת נזכה עם המון, הוא יגיד עשר פעם. כי בישראל פטר חמור, אתה זוכר שיש מוחזק? פה אני חייב לתקן טעות, שטעיתי בשיעור הקודם קודם כל. אני בהקלטה מחקתי את הקטע הזה מהחלקה. עשיתי עריכה ומחקתי אותו, בסדר? עכשיו לא צריך להציח את הטעויות שלי לדורות, אבל אני אומר, אני מודה על הטעויות שלי. אני בטעות, אמרתי בסוף השיעור הקודם, זו הייתה טעות שלי, שבספק פדיון פטר חמור, למרות שהרמב"ם חושב שתקפו כהן, אין מוציאים מידו, עדיין הספק יכול להיכנס לדיר, זו טעות. הרשב"א וגם כל האחרונים שפורשים את הרמב"ם, הם חושבים שלדעת הרמב"ם בספק פדיון פטר חמור, אם תפסו כהן, מוציאים מידו. מוציאים מידו. עכשיו אני הולך להסביר לך למה. בסדר? הסיבה מאוד פשוטה. קודם כל, סברת הרשב"א עומדת שם. כי נכון שהספק פטר חמור הוא ספק שווה בין הישראל לבין הכהן, ולכן במצב הזה, באמת לדעת הרמב״ם אתה יכול לתפוס. אבל מה קורה בסה שהוא הפדיון? את הסה לקחתי מהעדר שלי, והסה הוא בוודאות היה של מי? של הישראל, נכון? אז זה אומר שלגבי הסה, מה יש? יש מוחזקות. אז ממילא המוחזקות מכריעה שאתה לא יכול לתפוס. עכשיו אני הולך...
אבל איך אתה מעביר את קדושת הפדיון פטר חמור על הסה?
לא, אבל את הקדושה אני מעביר בספק, אבל הבעלות היא מחושן משפט. הסבר, אני אסביר, הבכור נולד במצב שלא יודעים כבר של מי הוא מראש. אבל הסבר, כשהוא נולד, יודעים בדיוק של מי הוא. יודעים בוודאות של מי הוא. אז עכשיו יש לך ספק, יפה, אז המציאים בחברו, עליו הראיה. בוא נאמר את זה בצורה הבאה. אני עכשיו אליי, אני אומר, קודם כל אני אומר, הרמב״ם ברור לי, שהרמב״ם, כשהוא מסתכל על הדיינים, אז מה הרמב״ם אומר לדיין? הדיין תפקידו אמת, הוא לא יודע אמת, לא מתערב. אבל אני רוצה לחזור לשאלה, מה עם האלימות? אז איך הרמב״ם, אני רק אגמור את המשפט, אז איך הרמב״ם עידן את האלימות? זוכרים איך הוא עידן אותו? הפך את המילה תקף למילה תפס. הוא לא כל כך רואה אלימות מול העיניים שלו, אני אפילו רוצה להציע למה. הוא לא כל כך רואה אלימות מול העיניים שלו, כי אתה נמצא בחברה שבה המערכת לא יודעת להגן עליך. שימו לב, המערכת ממש לא יודעת המון דברים, תראו איזה מערכת, טקו... ויש פה ספק בחור, אין לה מערכת כלים, ואז מה השאלה גם שאתה שואל את עצמך? אם אין לה מערכת כלים, אז מה השאלה? מה עושה? אז מה איתי? כאילו, אני רוצה לחזור להוא שתוקף אחד בפנינו בשפה של הגמרא. הייתה פה סברה, אולי זה סוג של תגובה אינסטינקטיבית שבן אדם שובה שהדיינים עושים מחלוקו כשזה, הוא חושב שזה מספח. למה הדיין עושה מחלוקו? כי הוא לא יודע, אבל הוא, אז הוא שבתה אחד בפנינו. אז כאילו, הרמב״ם אומר, אנחנו צריכים להבין, יש איזה לגיטימיות לשטח לפעול, שהמערכת, הרמב״ם מצד אחד סירס קצת, סליחה, קשר את הידיים של המערכת. מצד שני, אז האנשים ברחוב יכולים לפעול, אבל גם עדיין שהם פועלים, גם הוא מוטרד מהאלימות. ולכן, אם יש מוחזק ברור, למשל, בסה, אז מה הרמב״ם יגיד? אתה לא יכול לקחת סה של בן אדם אחר ולטעון שאתה מגן על עצמך, כן? אתה לא יכול, למה? כי יש לו מוחזקות בסה, נכון? אז במובן הזה, התפיסות שהרמב״ם מאפשר, הן בעיקר תפיסות לא נגד מוחזקות. נצטרך לבדוק, אני רוצה עכשיו לקחת אתכם לרגע, לכל הבעיות בבבא קמא, שהרמב״ם כותב בכולם שאפשר לתפוס, אז הוא לא יודע אם שמתם לב, הם כולם מדברות במקרים של צרורות. שמתם לב לדבר הזה?
כן.
כן, רק לגמור את המשפט.
זה משפט
ארוך, בסדר, אני אומר משפט ארוך, אבל פשוט אני רוצה שהחברים יבינו את המהלך. אני אומר את המהלך, לא את המשפט, בסדר? הרי מה קורה בצרורות? אני רוצה קצת לעזור לסברה. הרי מה קורה בצרורות? צרורות גובר חצי נזק. אז מה אדם תופס שם? תגידו לי אתם, מה אדם תופס שם? ודאות פלויני הזיק אותו, נכון? רק מה השאלה? יפה, אז אתה תופס משהו שהאמת... אתה יכול להגיד שאתה תופס משהו שמגיע לך, זה לא איזה עבריין, רץ לאנשים, מצחיל לתקוף, כן, את אמיתי? כאילו, המקרים בבא קמא, שהרמב״ם אומר, אתה יכול לתפוס, זה גם סוג של הגנה, כאילו, במילים אחרות, כשאני מלקט את המקרים ברמב״ם, זה מקרים שלא ברור שהוא של השני, זה השניים אוחזים בתלית הרי, אמרנו, לא ברור בכלל של מי זה, מה זה, כן? במקרים האלו הוא מאפשר לתפוס, כי הוא לא קורא לזה תקיפה. אבל כשיבוא עושה שהוא בוודאות היה של הישראל, והוא ימיר אותו בספק, המוחזקות של עושה גוברת על הספק. גם הוא עכשיו מתנגד, הוא מתנגד לתפיסה. כי אז התפיסה הופכת לתקיפה. מה שאני בעצם רוצה לומר הוא, תקפו הכהן, גם הרמב״ם חושב שמוציאים מידו. מה הוא חושב שלא מוציאים מידו? תפוסו כהן. בספק פדיון פטר חמור אתה תוקף, בבכור אתה תופס. עכשיו עקיבא, בבקשה עקיבא, המיקרופון שלך, כן. תודה על ההבנה ועל האיפוק, כן?
לא, שמעת המשפט, אז אני חושב...
רציתי לראות אם אתה תוקף או תופס, כן, ככה, כן, סתם.
הרב, אם אומרים לי מהלך, אז בסדר, אבל אני פשוט, משפט, בסדר, אז אני אומר ככה, לגבי הרמב״ם, קודם כל, מבחינה מילולית, זה שהוא משנה את המילה לתופס, לא משנה את המציאות. כלומר, מבחינת בית דין, זה שיפה מאוד שהוא, זה כמו שהוא מתנסח, שבית משפט מתנסח במילים יפהפיות, זה לא משנה.
סליחה,
זה מכבסת מילים. הוא כאילו, הוא בא לתופס
מילים. לכן שאלתי, בפינת קפה, בפינת קפה כולם אמרו לי, זה טוב.
הרב, זה גם עם הקפה בידיים, אי אפשר ככה.
הרב, הם לא יכולים לתקוף עם קפה בידיים.
לא, זה נשפט.
הפוך, אפשר לתקוף מצוין, אפשר לשפוך עליך כוס קפה. הקפה היה אצלי, לא אצלם. רק אמרתי להם את הסברה כשהנשק היה אצלי ביד, לא אצלם. הבטחתי את האגף מאחור.
הם היו הנוצים. השאלה השנייה, זה עוד יותר. אם תפקיד, הרי אנחנו חושבים שתפקיד בית הדין להגיע לאמת. עכשיו, יש מקרים שבהם התפיסה היא לפני בית הדין. כלומר, אם תפסה, הם מוצאים, הגיוני מאוד. עכשיו, במקרה שלנו מדובר בפנינו, גם הסתכלתי בלשון הרמב״ם, אני מוודא שהוא אומר בפנינו, כי כל השניים החוזים הוא לא חוזן מברר בפני ביתו. אבל כשזה בפנינו, כלומר זה בפני בית הדין. בית הדין רואה את זה. זה לא, כלומר, עד מתי תגיד שהבית הדין לא מתערב? כלומר, כאילו זה קצת אבסורדי שבית הדין לא מתערב, מה שקרה מחוץ לכותלי בית דין.
הוא לא יודע, בסדר, נכון?
הוא לא יודע. אבל הוא ראה את זה בעיניים שלו. בבית הדין גם יש סמכות להרוג בלי עדים כשהוא רואה בעיניים שלו מישהו שרוצח. אז אתה עכשיו אומר לי שאין לו סמכות להגיד שמישהו שתקף, כאילו זה מאוד מאוד חלש. בית הדין רואה בעיניים.
כן, בבקשה, אני רוצה לשמוע את כל השאלות.
מסכים עם מה שהוא אמר לחלוטין.
מה שעקיבא אמר.
כן, וגם סתם ברמה המערכתית אני אחשוב, כאילו אני לא בטוח שסתם באמת לידעתי אם אתה משוכנע עם זה, באמת, כאילו לא מהסבר של הרמב״ם, מההיגיון ההלכתי, כאילו שהדבר הזה, כן, מציאותי, סליחה, זה היה לידעת בעיניי, כאילו, בגלל שלמערכת אין פתרון של אמת, אז עכשיו זה משאיר לך רווח כל כך גדול לעשות מה שאתה רוצה, זה נראה בעיניי תמוה.
אתה שואל עליי או על הרמב״ם? אני רוצה להבין.
על הרמב״ם.
על הרמב״ם, אוקיי. כי זה קשה בכל נקרא על הרמב״ם. אני לא, אני חייב להגיד, זו שאלה על הרמב״ם, לא עליי, כאילו.
בסדר, אבל שנייה.
אם
רוצים
את
הרטנה,
אני יכול לעזור. בשביל הרטנה, זה לא יהיה חזק כאילו במקום, אבל אני יכול
לעזור את הרטנה. אבל אחיה, אתה סיימת? אז בוא ניתן לאחיה לסיים, ואז נשמע אותך, בסדר?
אז גם על ה...
שיהיה פה אווירה של לא תקיפות, כן?
אני גם לא חושב שאתה אומר, ראוי לפרש את הרמב״ם בצורה שתהיה גם הגיונית, לדעתי כאילו לוגית, סתם שאני חושב, לגבי הפירוש עם הספק,
עם הספק בדיון פטר
חמור.
לא מפורש ברמב״ם, אני רוצה להדגיש, לא מפורש ברמב״ם שאם כהן יתפוס שם שמוציא מידו, אבל הרשב"א אומר, היות ופסקת שהספק נכנס להדיר להתאסר, אז חייב להיות שבמקרה הזה שיתפוסו כהן מוציא מידו. כן, זה כאילו, זה נראה לי נכון, אבל אני אומר, זה לא מפורש.
אוקיי,
עובדה שהתבלבלתי בשיעור הקודם.
אני מניח שאני מזורר עם הרשב"א, לא מובן, אתה אומר, יש פה מוחזקות של הבעלים, אבל אילה שאל אותך, ואני חושב שהתשובה בעיניי לא הייתה מספקת. באמת, אם יש... זה גם כל הסיפור בבכור. נכון שהסר היה של ישראל מלכתחילה, אבל עכשיו נולד פה סמכות מציאות הישראל, באותה מידה של ודאות שהוא יכול להגיד, הסר הזה שייך לי, הכהן יכול להגיד, הסר הזה שייך לי, באותה מידה של ודאות.
אז אני רוצה ברשותך טיפה לחדד. בסדר, דוד, ואז נחזור אליך. אני רוצה טיפה לענות. אני בכוונה לא, אני, יש לי המון, יש לנו המון מה להספיק סביב תפיסה, לכן אני לא רציתי בתוך השיעור. אילי, סליחה, אתה רוצה להגיד משהו? בבקשה, כן. אני רוצה להגיד, לא, אני לא רציתי להרחיב פה, כן, בבקשה, כן. אני רוצה לשמוע אתכם, כן.
אני הולך עם אחי הצד קדימה, אבל אני חושב שזה גם קצת, זה מפרק את הסוגיה לגמרי. זאת אומרת, הרמב"ם קרא, לא יודע, אולי לא למדת הגמרא הזאת ככה, זאת אומרת, זה מפרק אותה לגמרי, כל דבר מדבר בנושא אחר, בסיפור אחר.
אני חושב, מקווה, מאמין, אולי אפשר לעשות את זה כן משהו שהוא משורשר, כאילו, כשלמדנו את זה מערב, לנסות להגיד שהכל הולך לאותו, לאותו כיוון. אז בכלל, כאילו באחורה של הראש עוד יותר קשה לי בכלל עם כל תשובה שבכלל נתחיל להגיד, כי זה מפרק את זה לגמרי.
אז ברשותכם, אני טיפה, אני אסביר על זה, אבל אני אומר בכוונה, אני לא רוצה יותר מדי לפתוח את זה, אבל כן, אני רואה שכן חשוב לעסוק בזה. הרשב"א שאל את עצמו, אני עכשיו ניסיתי לצאת מהשאלה איך הוא קורא את הגמרא, לשאלה מה הסברות. זה מעניין חשוב לעסוק בשניהם. כי אני באמת מאמין, צריך לשאול קודם כל מה הם אמרו. אז צריך לשאול, שאני אבין את זה. אבל הרשב"א שאל את עצמו איך הרמב"ם קרא את הגמרא, והתשובה שלו בעצם הייתה, לרמב"ם יש מתודה אחרת לקרוא גמרא ממה שיש לאחרים. זה קודם כל טענה מתודית. הוא אומר, ככה הוא קרא את הגמרא. מה שקרה לדעת הרשב"א הוא שגם הגמרא בהתחלה לא הייתה החלטית. כי הרשב"א טוען שמעולם לא אמרו בגמרא בסימני קריאת כפו כהן מוציאים מידו. סך הכל רב אמנונה אמר אין מוציאים, ורבא אמר אין לך הוכחה שאין מוציאים. רבא לא אמר שכן מוציאים. ולדעתו, מה שקרה בסוף הסוגיה בין רבינה ורבה חווה, הוא התפך את כל מה שהיה כתוב קודם. אבל יש באחרונים, שמתי בקובץ כמה אחרונים, כולם ליטאים. בסדר, אני אומר לכם, סליחה שזה מי שאני אוהב. שמתי חכם גדול בשם המקדש דוד. זה יהודי בשם רב דוד רפפורט, שהיה רם בישיבת ברנוביץ', הוא היה רם בישיבה של הרב יוחנן וסרמן, שבא לקובץ שיעורים. הוא יהודי קדוש.
הוא קשור אליי שוב?
אני לא יודע, אבל הוא כתב ספר נפלא על קודשים, נקרא מקדש דוד, והיהודי הזה, תדעו, הוא מת מרעב במחנה עבודה הסובייטי בראש השנה תשעים ב'. הוא היה יהודי קדוש, ספר נפלא. שמתי שם דברים מהמרחשת, שהיה רב בווילנה, הוא נרצח בגטו וילנה. ושמתי גם דברים של אחיעזר, רב חיים עוזר גרוג'ינסקי, שהיה רב של וילנה ונפטר בתשעים. אנחנו נמצאים כולם באותו דור, אוקיי? והם לשלושתם יש דרך אחרת להסביר איך הרמב"ם קרא את הגמרא. אני מודה שלא נראה לי מה שהם אומרים בפרשנות, אבל הם כן מוסיפים קומה מאוד חשובה בסברה. אני רוצה להסביר את העניין. בואו ניקח למשל מה עושה המקדש דוד, כאילו מה המתודה שלהם. הם במקום להגיד שהרמב"ם קרא אחרת את הגמרא, הם מעדיפים להגיד שהרמב"ם פוסק נגד הגמרא בבבא מציעא. השאלה היא, אבל מאיפה יש לו את היכולת? אז התשובה היא שהרמב״ם חשב שהסוגיה בבבא מציעא בנויה על הנחות מסוימות, שההנחות האלה בסוגיות אחרות, הסוגיות האחרות סותרות או חולקות על הנחות היסוד של הסוגיה בבבא מציעא, ועוד והרמב״ם סובר כמו הסוגיות האחרות, אז הוא הרשה לעצמו לפסוק נגד הגמרא בבבא מציעא. ככה הם טוענים. אני אומר, אני דווקא אישית, הנטייה שלי כלומד הרבה רמב״ם, דווקא לחשוב כמו הרשב"א. שהרמב"ם באמת קרא אחרת את בבא מציעא, אבל בין אם הוא קרא כך או אחרת, גם אם המהפך, כמו אני אומר את זה, בין אם המהפך קורה בין שני חלקי הסוגיה בבבא מציעא, ובין אם אתה אומר שבבא מציעא כולו חושב משהו אחד וסוגיה אחרת חולקת, אני בכל מקרה חייב להסביר את הסברה, או מה ההבדל בין שתי הסוגיות, או מה ההבדל בין שני החלקים בבבא מציעא. לכן מה שהם תורמים הוא חשוב בכל מקרה. ובעיקר המקדש דוד, מה שהוא טוען שהכל תלוי... סליחה? נכון, נכון, אבל אני אומר, מה שהמקדש דוד בעיקר תורם, הוא היה ידען עצום בקודשים, שהוא אומר, האמת היא שצריך לשאול שאלות יותר עמוקות על בכורה, ואם אתה תבין בכורה בכיוון אחד, אתה תחשוב יותר כמו סוגיית בבא מציעא, שתפסו כהן מוציא מידו, אבל אם תבין בכורה בצורה אחרת, אתה... תחשוב אחרת, כן? כלומר, אז אני אומר, יכול להיות שזה הבדל בין שני חלקי הסוגיה, יכול להיות שזה הבדל בין סוגיה, ובעיקר, מה החקירה שמעלה המקדש דוד, או מה השאלה שהוא מעלה? הוא מביא רמב״ם שנראה לו משונה מאוד, וזה שתמורת בכור נותנים לכהן. עכשיו, שואל המקדש דוד שאלה מאוד פשוטה, מה צריך לתת לכהן? את הבכור. האם תמורת בכור הוא בכור? למה צריך לתת לו? למה כן? מה זה תמורת בכור? מה זה תמורת בכור? אני לוקח בהמה שהיא הילד העשירי במשפחה, בסדר? ואני ממיר אותו בקורבן בכור, שהקורבן בכור היה פטר רחם. אז כותב הרמב״ם, חייבים לתת את תמורת הבכור לכהן. שואל המקדש דוד, אבל הוא לא פטר רחם. כלומר, אני שואל, אז מה הוא עושה? אתם תראו את היכולת הליטאית ככה לדייק בסברות. הוא אומר ככה, תמורת בכור הוא לא פטר רחם, כלומר הוא לא בכור, אבל מה הוא כן? תמורת קורבן בכור, אז מה הוא? הוא קורבן בכור, הוא שכפול של בכור. עכשיו הוא אומר, בעצם בוא נדייק, האם הדין הוא שקורבנות הבכור הולכות לכהן, או האם הדין הוא שפטר רחם הולך לכהן? אתם איתי? זה נראה מדויק החקירה הזאת? אני מסביר עוד פעם, תורה אמרה שישראל צריך לתת פטר רחם קדוש מרחם. עכשיו נשאל, תמורת בכור קדוש מרחם הוא פטר רחם? לא. אז למה הוא הולך לכהן? תגיד שהוא קדוש בקדושת בכור והוא שלך. מה? לא הבנתי. נכון, אני לא הגעתי לפדיון פטר רחם. אני עכשיו בתמורת בכור. תמורת בכור, הרמב"ם פוסק, נותנים אותו לכהן, והכהן מקריב אותו כקורבן שלמים, והוא שלו. ושואל המקדש דוד, איפה התורה ציוותה לתת לכהנים בהמות שהם לא פטר רחם? לא שמעתי. אז הוא אומר, התורה ציוותה שקורבנות הבכור שייכים לכהנים. זה מובן ההבדל קודם כל? אם בן אדם היה לו, נולד לו בכור, והוא ניסה להמיר אותו בבהמה אחרת, אז התורה, הדין הוא והיה הוא תמורתו יהיה קודש. קדושת קורבן בכור עוברת לתמורה וגם נשארת בבכור, את שניהם תיתן לכהן. אומר המקדש דוד, אבל אחד פטר רחם ואחד לא. אז אומר המקדש דוד על כורחי, שקורבנות שיש בהם קדושת בכור, התורה אמרה שהם שייכים לכהן. עכשיו אני רוצה לתרגם מה המקדש דוד אומר, אולי הוא קרוב שלך, לא יודע. מה אומר המקדש דוד? המקדש דוד אומר, זה בעצם ההבדל בין השאלה, האם הישראל נותן את הבהמה לכהן, או האם מי בעצם נותן את הקורבנות לכהן? הקדוש ברוך הוא, בדיוק. אוקיי? כאילו המקדש דוד אומר, אם זה פטר רחם, כמו שאני צריך לתת ביקורים, אז אני גם צריך לתת את הפטר רחם. כלומר, זה יותר קודם של הישראל, שהוא נותן אותו, זה מתנת כהונה. אם אני אומר תמורה, תמורה, מה זה שייך לשפה של מתנת כהונה? התורה לא אמרה לתת, הוא לא פטר, לא יודע אם זה כמו קנס, זה מעליו, כאילו, זה אוטומטי. כביכול, המקדש דוד רוצה לטעון שהשאלה, אני אסביר לכם למה אני מביא את כל הסברה הזאת, אוקיי? ואני מזמין פה, אם יש פה חברים, יש לנו עוד הרבה מה לעשות, יש פה חברים שרוצים לקרוא בפנים את המקדש דוד, אני מזמין אותם לחברותה, בסדר? באמת, בשמחה, באהבה. ואני אומר, המקדש דוד בעצם טוען, שאני בא לשאול על שיטת הרמב״ם, או בכלל, האם תקפו כהן מוציאים מידו, אין מוציאים מידו, אני צריך גם להתחיל להעמיק יותר בעולם הבכורה, בעצם מה לשאול את עצמי, עד כמה הבכור שקדוש מרחם, הוא בעצם, הוא לא כל כך עובר דרך הישראל כדי להגיע לכהן, או האם הוא עובר תחנה דרך הישראל, והמילים הפשוטות, האם הישראל מוחזק שנותן, או האם זה מדלג עליו ונופל בין שניהם. זה פחות או יותר מה שהוא אומר. כמו ברכת כהנים, יפה. עכשיו פה אני רוצה להעמיק עוד. מה קורה בפדיון פטר חמור? פטר חמור הוא לא קורבן. אתם שמים לב? יודעים את זה? פטר חמור אסור בהנאה. ואם אתה פודה אותו, אז הפדיון הוא חולין, אבל צריך לתת אותו לכהן. שאני אקח רוצה על פי דברי המקדש דוד לומר אחרת מהרשב"א את ההבדל בין ספק פדיון פטר חמור לבין בכור. הרשב"א בנה את הכל על מה? עד עכשיו הלכתי רשב"א. הרשב"א בנה את הכל כי עשה פעם היה שלך. לפי המקדש דוד אני אומר אחרת. אני אומר שהמעמד של פטר חמור הוא שונה מהמעמד של בכור. למה? כי בכור הוא קורבן ופטר חמור הוא רק אסור בהנאה, הוא לא קורבן. במילים אחרות, ברור שפדיון פטר חמור הוא לא שהתורה נתנה את פטרי החמור ישר לכהנים דרך קדושת הקורבן וזה, כי אין שם קדושת קורבן, כי המקדש דוד אומר, וואו, קורבנות הבכור הם של הכהנים, אבל פטר חמור הוא לא קורבן אף פעם. אז לכן בפטר חמור ההבדל הוא לא רק שעשה היה, אלא גם הפטר חמור הוא של הישראל, שמה התורה אומרת, שמה אתה חייב לעשות? לתת לכהן, אז הישראל מוחזק. אם הישראל מוחזק, אז מה אני אגיד? כפו כהן, מוציאים מידו. לעומת זאת, מה קורה בבכור? מראש הבכור, אולי התורה נתנה אותו מתנה לכהנים. נכון, אתה תחליט לאיזה כהן לתת. אבל מראש התורה נתנה לכהנים, כלומר, אולי ההבדל הוא לא כי עשה פעם היה שלי או לא. ההבדל הוא, אולי יש הבדל מהותי בין פדיון פטר חמור לבין בכור. זה נראה לי אולי יותר יתיישב על לבך. זה, אני מזמין אותך ללמוד את המקדש דוד בפנים. זה לא ארוך. זה, אבל הוא כאילו הוא חופר יותר. כמו כן אני גם אומר, אז בוא נשים הצידה איך לרמב״ם קרא את הגמרא, אבל המקדש דוד אומר, אני לומד רמב״ם על תקפו כהן, אני צריך בין היתר גם לא לראות, אני חוזר בעצם, המקדש דוד כמעט אומר, הוא באמת תוקף. הקדוש ברוך הוא נתן לו בחור, יש ספק שהוא לוקח אותו, הוא לגיטימי כמעט כמו ישראל. הוא לא תוקף, הוא תופס. באמת, אני חושב שזה ההסבר ברמב״ם. עכשיו, דוד, איפה אתה? רצית להגיד לנו איזה הסבר, נכון? על הרמב״ם בכלל. אתה בעד התקיפה?
כן.
וואו. אני מכבד את ההקלטה, שלא ישמר לדורות סתם.
אני לא
בטוח,
אני
חושב
שאולי מתפנינו, זה באמת שאלה טובה, אבל כתב הכללית זה לא שהוא נמצא, נמצא לדוגמה טובה לזה, החלוקה של החגים. אם נגיד חושבים על מצרים, סתם, שמדברים על בעצמך. מצרים זה בכלל ארץ שלמה שהיא סביב נער, נכון? אבל למה היום מסמנים אותה כך מרגוע, כולל מדבר שאף אחד לא גר שם? כי היום הכל משפטי, חותכים את הארץ, כאילו כאן לוב, כאן מצרים, כאן זה, אבל זה באמת, זה שטויות. מצרים באמת, זה סתם כל סביב הנילוס. ומה יש בין מצרים לבין לוב? סתם אני חותק, אני לא בטוח שזה לוב משמעה. מה יש? יש ריק, שמה עושים בו? תוקפים. כאילו, תוקפים, אבל תקיפה בסיסית. אלא אם כן מישהו גונב לבין ענף שטח, מרביץ לו, עושה משהו אלים, כאילו, וגורם לו להפסד, אז שמה כאילו... אבל המצב השטוח של העולם זה תקיפה, ומה שאני רוצה, וכששתיים מוצאים, שמציאה של תלית, זה בדיוק הסיטואציה הזאת שנקרא לזה שלא מצרים ולא לוב. הבעיה היא שאנחנו, היום בעולם המשפטי שלנו, הפכנו את כל העולם כמו את המפה, ולכן מאוד מאוד קשה לנו להבין איך יכול להיות הסיטואציה הזאת. אבל זה אמרתי אפילו, זה אינסטינקט פשוט, שוב, שעושים שעה עליהם, שתי ילדים באים, תופסים ביחד גולה, ברור שהתנועה הראשונה תהיה תנועה אלימה, וזה בסדר, כי הגולה היא עכשיו חופשית, היא הייתה חופשית. והשאלה מי זוכה, זה ממש רגע של זכייה. ולכן, ברור שיש תקיפה, זה החיים.
ומה עם כל הטקויים? בוא, אני רוצה קצת להקשות עליך, בסדר? הרמב״ם אומר, בכל מקום שיש אי בהירות, ואדם שתופס לא מוציא מידו, נכון? זה שיטה כוללת, זה לא שיטה רק במקרה מסוים, לא רק בגולות, בסדר?
כן.
זה כמעט בכל, שוטף לאורך כל הדרך.
כן, אז ככה אני רוצה להסביר את הנקודה הרעיונית. יש... החלקים הניטרליים האלה. בכלל, זו שאלה של שתי תפיסות ממש מוחלטות על היקום. האם העולם בכללי מתחיל כמשפט ואנשים הם צרכנים של משפט, או שאנשים הם אנשים תוקפים, והמשפט הוא אחראי הגנה על אנשים.
כלומר, אתה נכנס לפילוסופיה של המשפט ואומר, אין לך בעיה עם זה שהשטח...
לא, כי עיקרון אנשים זה דבר תוקף. מה שנועד, כאילו, סתם, אני חייבתי דוגמה, סתם עם הבכור, אז קפצתי גם לסיפור של נגיד יעקב. כאילו, אני חושב שזה תקיפה של הבכורה. הוא תקף את הבכורה. כאילו, תקיפה. יש פה ממש תקיפה, הוא התלבש וזה, והיה פה תקיפה. אבל, כאילו, אנשים זה דבר תוקף. בית משפט זה דבר שנועד לעשות, להגן מפני תקיפות קטלניות. או אלימות, או יותר מדי, או לוקחות רפיש בגזל חזק. זה לא הפוך. התפיסה היום המודרנית, בכללי יש בית משפט, קודם כל. כל אחד יש לו בסך הכל את הזכות, והוא צריך לקבל את הזכות שלו. ולכן, אם שני אנשים תפסו גולה, אוטומטית הם בכלל לא כלום. אין להם אלימות, הם לא רבים, אף אחד לא מרביץ, אף אחד לא כלום. לוקחים את הגולה כמו שהיא, מדביקים אותה למשפט, ואז המשפט יגיד, תפסו את זה בחצי. אבל זה סתם, זה לא האמת. האמת היא שכולנו אנשים תקפנים בבסיס שלנו, וצריך כוח משפטי ששמור עלינו שלא נחצה את גבולות הזה. ולכן אני מאוד מבין את הרמב״ם.
אוקיי. אז יש לנו פה ככה, יש לנו פה מחלוקת גדולה.
אני לא מבין את הגמרא, מבחינתי היחידה מי למשל, אני חושב שהיחידה מי הוא כבר חצה מהרמב״ם.
בסדר גמור. אז בואו, אני מציע שננסה לראות עכשיו שיטות של ראשונים אחרים. בסדר, אחיה, אנחנו נתקדם אחיה. ננסה לראות את התוספות ואת הרמב"ן. בסדר? אפשר? הצלחתם להגיע אליהם דרך אגב? אני יודע שהדר הצליח להגיע. אנחנו נקרא את זה בפנים, בסדר? אני פשוט קורא בפנים.
אני אשמח בכל מקרה לנסות, כאילו, אם יש לה עוד שאלות, כן לחבר את הסוגיה.
מה פירוש איך לחבר את הסוגיה?
כן, לעבור, כאילו, עכשיו שיש לנו שיטה מסוימת ברמב״ם, כן, להגיד, הרי, אם אני הולך עם הרב, אז למה רב אמנון, למה רבא אמר את מה שהוא אמר? למה רב אמנון אמר את מה שהוא אמר? אפשר להגיד כזה שוב, רב אמנון
לא, בסדר. אז אני אומר, הנטייה האישית שלי, אני שם על השולחן, כמי שמנסה לחבר בין, להקשיב למילים, לקרוא בתקרה טקסטואלית זהירה, יחד עם העמידה על כוח הסברה, כן? מבחינה... טקסטואלית, נראה לי הכי הרבה הקריאה של הרשב"א. מה אני מתכוון? שהסוגיה, כשהגיעה לחוליה האחרונה, שהיא אמנם נאמרה משיקולים אחרים לגמרי, כאילו, לחשוב על כשאתה רואה, אני אומר את זה בצורה ברורה, לחשוב כשאתה רואה ספקות נכנסים לדיר, שמדובר על ספק, פדיון, פטר חמור, זה לא מחשבה ראשונה שבאה לראש. כאילו באמת אני זורם עם זה שהם חשבו בהתחלה על בכורות, כן? אבל אחרי שהוכרחנו בגלל שיקול שקודם לא הציפו אותו בסוגיה, מה היה השיקול שמי שספק קדוש לא נכנס בכלל לדיר להתעשר, רק מי שחולין, אז זה מוליך מאליו, אני חייב לחשוב שהספקות נכנסים לדיר להתעשר, זה ספק, פדיון, פטר חמור, כי הוא לא קדוש, הוא רק אסור בהנאה, נכון? ואז ברגע שהעמדתי, זה כאילו פתח מחדש את כל השאלה של האם הספקות נכנסים לדיר להתעשר, האם הוא באמת מחייב לחשוב שתקפו כהן, שתקפו כהן מוציאים מידו, במיוחד, אני חוזר על דבר של הרשב"א שלא מספיק הדגשתי לכם אותו בשיעור הקודם, אז הטעות שלי כמורה. הרשב"א טוען שמה שגרם לרמב"ם לפסוק שתקפו כהן מוציאים מידו, אין מוציאים מידו, זה סתם המשנה. הרשב"א טוען, מי שלומד את המשנה בתערות, ספק בכורות, אחד בכור אדם, אחד בכור בהמה, בין תורים, בין מוציאים מכור עליו הראיה, פשט המשנה, מוציאים מכור עליו הראיה, בין להוציא מהישראל, בין להוציא מהכהן. אז עכשיו, זה כלל שהרמב"ם כתב אותו באחת מהתשובות שלו. יש לרמב"ם תשובה מפורסמת על הפסק שלו בזקריה. למדתי פעם הבבא תורה? יפה, אז אולי מישהו זוכר את הבעיה של פסק הרמב"ם בזקריה בגינה? שהרמב"ם פוסק נגד הגמרא, ממש בבבא דף ב' עמוד ב', יש לרמב"ם תשובה מאוד מפורסמת, ששם הרמב"ם כותב שהוא פוסק כמו פשט המקורות, ולא כמו הפרשנות שעולה להם מתוך השקלא וטריא. כך הרמב"ם כותב. מי שאחז בזה וכתב על זה ממש ספר שלם, זה הרב בנדיקט. הזכרתי אותו בשיעור הקודם? לא. יפה, אז אני עכשיו מזכיר אותו. הרב בנדיקט היה רב של אחוזה בחיפה. הוא היה רב הונגרי מאוד תקיף. בסדר? הוא היה מיהל את קהילתו ביד רמה, והוא גם היה פרופסור לתלמוד באוניברסיטת תל אביב. הוא הולך עם כפות אל האוניברסיטה, כן? הרב בנדיקט כתב הרבה מאמרים על הרמב״ם, שהוא קיבץ אותם בספר שנקרא הרמב״ם ללא סתירה מהתלמוד. הרב בנדיקט ניסה לקדם עמדה שבשונה ממה שהרבה חושבים כשרואים פערים בין הגמרא לבין הרמב״ם, שהרמב״ם פסק אולי על פי מקורות אחרים, אולי הוא פסק על פי ירושלמי, שהרמב״ם פסק על פי הבבלי, הוא רק לא קורא את הבבלי כמו שאנחנו רגילים. עכשיו, אחד מהדברים שעושים לעומדי רמב״ם, לוקחים איזו תשובה של הרמב״ם, שכותב, כך אני לומד, ואז הם מנסים להראות זה בעוד 8 דוגמאות. אז יש שם כמה מאמרים, שהרב בנדיקט לוקח את העיקרון הזה, שהרמב״ם אומר, אני פוסק לפי פשטי מקורות, סתמי משניות, ומראה שבכמה סוגיות זה מסביר את הפסק שלו, שלכאורה נראה חולק עליו, או אצלנו למשל, אומר הרשב"א, סתם המשנה בתערות, אומרת זה מחור לב הראיה, שזה תקפו כהן, אין מוציאים מידו, נכון? גם רבא לא אמר בסימני קריאה שהוא חושב אחרת, רק אמר, אתה לא יכול להוכיח. סופו של דבר, מי הוכיח? הספקות נכנסים לדיר. ברגע שעמדתי את הספקות נכנסים לדיר, אז מה קרה לטענה של הסוגיה, היא נפלה מאליה? חזרתי לסתם משנה, והוא פסק על פי סתם משנה. זה הטענה של הרשב"א, היא מאוד נראית לי. אני גם אומר, היא משתלבת לי היטב עם עוד רמב״מים שאני מכיר. אני אומר, בעיקר אותה תשובה של הרמב״ם על איזה כראייה בגינה. הרמב״ם אומר לנו במפורש שככה הוא פוסק, ככה הוא לומד סוגיות. הוא לוקח סתם משנה ופוסק על פיה. אז זה העניין. עדיין אני אומר, המקדש דוד מאוד תרם לי להסביר יותר טוב את הסברה, בדיוק. כמו כשאני שואל את עצמי, אבל ריבונו של עולם, איך הכהן יכול לתקוף שזה בעצם של הישראל שהוא צריך לתת לו? הרי הוא ממש גזלן. אז התשובה היא, בכור, אתה לא ממש גזלן. בפדיון פטר חמור, שם אתה גזלן. כלומר, אני חוזר לכך, שזה שהרמב״ם הפך את המילים מתקפו כהן לתפסו, נראה לי שבזה הוא גם ענה על חלק מהשאלות. הרמב״ם בבכור לא ראה את זה כתקיפה. והוא חושב שסתם משנה אומרת את זה. הם יוצאים בחבורה, עליו הראיה. אתה שואל שאלה, אתה רוצה איך הוא שרשר את הכל קודם? אז אני חוזר על ההצעה שהייתה קודם, שכנראה לא הסברתי אותה מספיק טוב. הרמב״ם גם בשתה כל וסוף צווח, לא חשב שהשאלה היא מורדה או לא הודה. למה הרמב״ם חשב? שהשאלה היא איך אני מתייחס לתפיסה. כי הוא זוכה, ככה הוכחנו ברמב״ם, הוא זוכה מכוח מה? מכוח התפיסה, לא מכוח ההודעה. הצורך בשתה כל וסוף צווח, הוא רק נועד שלא נחסום את התקיפה הזאת אוטומט, שהיא לא תהיה תקיפה, שהיא תהיה רק שמתה. כי לו הבן אדם עומד בבית הדין, מבחינתי הוא לא תפס. אני רוצה להסביר. בתקפו כהן, סליחה, בתפסו כהן, הוא תפס ממש. כשזה קורה בפניי, ובן אדם צועק, מבחינתי הוא לא תפס. אני אוטומטית נוציא לו מהיד במחזיר. אני לא יודע אם יצא לכם להיות, היום זה קורה עם הנכדים, הקהלים הילדים, שילדים קטנים רבים על משהו ואחד רופס לשני, אז מה, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, ומה ההורים עושים, הולכים לו מהיד. זה, בכלתי הוא לא תפס בכלל, מול הפרצוף שלי, בן אדם תופס, הוא לא תפס. אבל אם הוא שתק הוא לבסוף צווח, אז מול העיניים שלי הוא תפס. אבל מה השאלה של הסוגיה? אם אני מכיר בתפיסה הזאת, וואו, זה בדיוק אותה שאלה, בהמשך הסוגיה, בתפסו כהן. שהבן אדם, הכהן תופס, אם אני מכיר או לא מכיר, גם שאלתי, כלומר, אם לדעת הרן, בואו תראו איך זה דומה לרן. לדעת הרן, שני חלקי הסוגיה שאלו אותה שאלה. איזה שאלה הם שאלו? האם... כלומר, זה ברקע של שתי, לא שאלו בדיוק אותה שאלה, אבל ברקע, האם שזה מוחזק אצל, על ידי הראש, אמרתי עם צורה וראיה, האם זה שלא באמת או זה רק ספק? הרמב"ם שאל שאלה אחרת, האם כשבן אדם תופס, אני מוציא מידו או לא? אז את זה שאלתי בהתקפה אחד בפנינו. הייתי רק צריך חייב להגיד שאתה כל בסוף צווח, כדי שהוא לא יהיה תוקף אלא תופס. ואותו דבר קורה לדעתו, בכהן שתופס בבחור, הם דומים אחד לשני. אני נותן לאנשים לתפוס שאני לא יודע, אני לא יודע ביחלוקו, נכון? בשניים אוחזים בטלית, הדיין יודע? לא. בספק בחור הדיין יודע? לא. אז הדיין נסוג לאחור כשתופסים לו מול העיניים. מה שהגמרא עשתה, שתק לו לסוף צווח, הגמרא אמרה, כשתוקפים מול העיניים שלי אני כן עוצר את זה.
אבל זה לא יודע, כי... בכל, גם הרמב״ם מדבר בשפה של מוחזקויות, זאת אומרת, גם אצל הרמב״ם זה חשוב
נכון, למה? כי המוחזקות תקבע אם אתה תוקף או תופס, אתה צודק. אבל אם אני כאילו מסכם רמב״ם, הרמב״ם לא חושב שתקפו כהן אין מוציאים מידו. תפסו כהן. המסותא, אנחנו, יש לנו בעיה מאוד קשה במסותא. אתה יודע מה הבעיה במסותא? שהוא לא מביא את המקרה במשנה תורה. אז יש לי פה בעיה, בסדר? יש לי בעיה, אני לא יודע.
כשאנחנו עבדנו על זה, באמת היינו, אתה חייב להסביר משהו.
בסדר, אבל תראה, אבל אני מבין עכשיו איך השתרשרו לנו, כאילו, אני אגיד שב...
לא, אני לא מבין איך השתרשרו לי, כי אני אפסות את זה באמצע.
כן, אבל...
אני מבין את העיקרון, אני מבין את העיקרון.
הדיון סביב, אני אומר ככה, הדיון סביב מסותא היה, אני רואה איזה דמיון, כאילו, אני אומר ככה, לפי הרן, התשתית האחידה בבסיס כל הסוגיה הוא שהסתכלתי על המוחזקות של ההוא שזה אצלו. לפי הרמב״ם אני מסתכל על אם אני מתערב נגד בן אדם שנסה לתפוס. זה אותה שאלה בשני המקומות. זה... עכשיו, במסות ההכרה מקרה ביניים, זכן השאלה היא איך בדיוק הוא קרא את זה. כי במקרה ביניים הזה הוא לא מנסה לקחת לעצמו כמו שהוא מנסה למנוע מהשני. נכון? בסופו של דבר, הגמרא אומרת שבדף זין עמוד א', אי אפשר להקדיש את המסות, אני ירד הסיפור מהפרק.
אבל ברור שזה מאוד משמעותי.
אוקיי, אז אני לא יודע להסביר הכל, בסדר?
לא, גם במיוחד בתוך השרשור. כן. בסוף הגיעו בסוף שרב אמנון אמר, כשרב אמנון דיבר על בכור, הוא לא דיבר על בכור בגלל רבי זעירא, הוא דיבר על בכור בגלל המסותא.
מקבל. אני לא יכול להגיד יותר, כי הרמב״ם לא, הוא לא השלים לי את כל החוליות. אבל בגדול אני כן רואה עמדה אחידה שמקשרת אותם.
אבל
השלים
אנחנו, אבל
כאילו
אני אומר, אם אני, מה שאני
הסדיע
זה להשלים לבד.
ואתה מצליח, קדימה.
מה הרמב״ם אמור להגיד במסותא? לא, לפי השיטה שלך, אבל אני באמת לא מבין מה הוא הולך להגיד במסותא.
אני... תראה, אני קורא את לשון הגמרא, ואני חייב לשאול, האם אני יכול לדעת מה בוודאות היה כתוב לפני הרמב״ם, אבל בלשון הגמרא, הגמרא שואלת במסותא, כמאן דאמר מר אמירתו לגבוה כמסירתו, כמאן דתקפה דמי, אוקיי, ואז מה? זה אמור לעבוד, או דילמה, אשתמי, עלה תקפה, ולכן זה לא עובד, נכון?
כלומר, זה שאלה מה הקדשה.
אני יודע שמתקפו כהן...
בוא נניח שבמסותא תקף, בסדר? לא הקדיש, תקף. מה
מגיד?
נניח תקף,
במסות
ממש תקף אחד מהשני, נכון?
עברנו... היות והוא פוסק במקרה של שניים אוחזים בטלית, שאני לא מוציא מידו אם השני לא שתק ובסוף צווח, היא אותו דבר. השאלה אם השני צווח או לא, אני לא יודע, חסרים נתונים. אתה מנסה ממני משהו שאין לי כלים לענות עליו, אני אומר את האמת.
אבל מה אני אעשה? מרדת את זה, לא אני. אני באמת הייתי מבטא על המסותא.
אז אני יכול לדעת, היכולת שלי...
כל הסיפור של בכור למסותא.
כן, והיכולת שלי בסופו של דבר, כשאני מעביר שיעור, אני רוצה ללמוד רמב״ם זה, אני רואה איך הוא פסק באיבאי הראשונה, איך הוא פסק באיבאי השנייה. השאלה הפרשנית, איך הוא קרא את כל מהלך הסוגיה, הוא לא נתן לי מספיק רמזים, אז אני לא יודע. אני כן רואה שהשאלה ברמב״ם כאילו, אני אסביר מה ניתק את שני חלקי הסוגיה. כאילו, זה כן עניין פרשני חשוב. מי שפירש, ששתקו לבסוף צווח, זה שווה הודעה, אז הוא ניתק בין שני חלקי הסוגיה. כן? אבל מי שפרש שבשתקו לבסוף צווח, התקיפה עובדת, אז הוא חיבר את שני חלקי הסוגיה. איך אני עובד מול תקיפה? אז זה, תודה רבה, הרמב"ם חיבר אותם. מה הוא עשה בחוליית האמצע? אני לא יודע. אני לא יודע. עכשיו אני הולך לתוספות, בסדר? בואו ננסה להתקדם למה שנספיק תוספות לרמב"ם.
אבל הסינתזה היא לקחת את הנתונים של התוספות ולהכניס אותם לרמב"ם.
אולי, אני לא יודע. אני אישית מעדיף להגיד לא יודע.
אני לא בטוח, כי הרי מה, בסוף זה א' חוליה חסרה בגמרא. דבר שני, האם זה גם, זה שהוא לא התייחס לזה, זה גם אמירה. זה גם יכול להיות, זה גם נראה לי דבר שמותר להגיד.
כן, ואתה צריך לשאול את עצמך מה התפקיד שלו, הרי הרמב"ם הוא פוסק. הרמב"ם כן פוסק שכל ממון שלא יוצא בדיינים, שאתה לא יכול להקדיש אותו, כן? כלומר, הנה, רק שנייה ג', מה אני אומר שהוא לא פוסק מסותא?
אין בעיה, אבל...
פרק ו' מלכות ערכין, הלכה...
אני כבר בכל מקרה, כי אם אתה פורש ככה...
כן, פרק, יש שם מסותא?
אין בעיה, לא, אין מסותא.
הוא לא אומר מסותא.
הוא לא אומר מסותא.
לא, אבל אני אומר לך חינמי, הוא אומר למוציא דיינים, אין לי בעיה. אבל אם אתה פורש את זה ככה, אז למה בכל קשור לזה? אז אולי לא קראת את זה בכל נכון. זאת אומרת, אני בכל מקרה נתקע. אני, כן, אני...
יש לך מהלך, כאילו, אני שואל.
אנחנו עובדים על...
נשמע לי שאתה רוצה להגיד מהלך, כמה נשמע לי.
לא, אין לי מהלך, אני פשוט... אני אומר שאני...
אני מזמין אתכם, אני מזמין אתכם להציג אותו בפניי, בסדר?
אני גם אומר, אני מתכוון להגיד...
הבוקר הייתי מובטל כל הבוקר, מה זה מובטל? היה לי הרבה זמן ללמוד, להכין את הסוגיה הבאה, ואף אחד לא בא לדבר איתי, אז אני אומר, אתם מוזמנים.
אתמול התחלנו, והמשכנו העבודה של אתמול. הרב, אני רוצה להוסיף עוד משהו.
כן, כן, בטח. אין בעיה, אני בכיף. אני בכיף. אני
בכיף.
הבנתי, אתם הולכים להפסיד משהו רציני, בסדר? כי אחי, התוספות, אתה לדעתי בשורש הנשמה קשור אליהם קצת. כל זאת שואל אם הוא קורא משפחה שלך או לא, ואת שמע, אתה
רוצה, כן. אני אשמח להיות קרוב לבעלי התוספות.
כן.
לגבי, אני לא בואי לי עד הסוף, את הסברת את זה, ושוב נשמח את לחזור על זה, על הפסיקה של הרמב"ם, על החיובי. שנייה, למה בן אדם, למה פעם אתה מבין, פעם בשנייה, פעם בדין אתה מבין. שתיים, שוב, בתוך אותה הודעה, אותה פסיקה, למה המילה הודעה כתובה בכלל.
כתוב כמודל, כתוב כמודל.
יכולת לא לכתוב אותה.
נכון, והיא כתובה בגמרא, והרמב"ם פירש אותה, נתחיל מהשאלה השנייה, הרמב"ם פירש ששתק ובסוף צווח, זה לא שהוא מודה, אלא שהוא לא התנגד מספיק לתפיסה שאני אתערב נגד התופס.
אבל זה לא משנה לרמב"ם, כי אמרנו שהרמב"ם לא אכפת לו הודעה.
אז אני חוזר, אם עומד מול העיניים שלי, בן אדם שחוטף לי מול הפרצוף והשני צועק, אני לא מאשר אפילו לחצי שנייה את התקיפה הזו, מבחינתי הוא לא תפס. אני ישר מחזיר את המצב הקדמותו. לא בגלל ההודעה, ההודעה לא, כי ראיתי אלימות מול הפרצוף שלי. כשרואה אלימות מול הפרצוף שלי, אני אומר, אתם יודעים שבית ספר רואים תמיד לילדים, על אלימות מה עושים, יודעים?
הולכים למורה.
הולכים הביתה, לא הולכים הביתה. מי שהיה באלימות, הוא מגורש מהבית ספר. למה? אולי הוא צדק, אולי זה... אתה מגורש.
לא בכל בית ספר.
לא בכל בית ספר, אוקיי. אני יכול להגיד לך שאחד מהמקומות שילדים הכי חשופים לאלימות זה מערכת החינוך. הסיבה שרוב המנהלים מנהלים את המדיניות הזאת, שאם הם שומעים על אלימות, את האלים הם מעיפים, לא משנה כמה... כי הם לא...
אין להם כלים.
אני יכול להגיד שהיום לצערי מערכת החינוך זה מדגירת קורונה אחת ענקית, כאילו מכניסים את רוב המדינה לבידוד, כאילו אני רואה מה קורה במשפחה שלי שכולם בחינוך, כמעט כולם בבידוד, ואלה שבחינוך בבידוד, כן? לא, זה משהו, אבל הרמב״ם אומר, כך אני מבין אותו, שאם יש צווח, זה לא שאני שואל האם אני מכיר בתפיסה, זה לא תפיסה, זה תקיפה, בטל מראש, בטל ומבוטל. אם השני שותק ולבסוף צובח, אז אני מכיר בתפיסה, כמו שבתקפו כהן, סליחה, בתפסו כהן אני מכיר בתפיסה. אבל היות וזה הכרה בתפיסה, כאילו אני אומר, הוא תפס, אני לא מתערב, אז אם הוא יתפוס חזרה, אני גם לא מתערב. במובן הזה, זה השאיר פתח שהוא יכול לתפוס חזרה, השני. הוא מגן על עצמו, הוא מבטל את המצב.
אבל הוא יתערב. בית הדין
יתערב. הוא לא יתערב, בית הדין פוסק, לא, בית הדין פוסק מה שהוא אמור מראש לתפוס. זה אחד מבטל את השני.
הרב, הטענה שבית הדין לא אמור לפסוק בגלל שהוא לא יודע, אז אם אני עכשיו תוקף, בית הדין ממשיך לא לדעת, והתפיסה...
נכון, ולכן הוא פוסק את היחלוק, הוא שהוא היה אמור לפסוק מראש, לפני התפיסה של
הראשון. למה בראשון הוא לא פוסק את היחלוק מראש, אבל בפעם השנייה הוא כן פוסק יחלוק?
בית הדין עומד לפסוק יחלוק על פי המציאות בשטח. עכשיו, המציאות בשטח השתנתה, אז הוא לא פוסק יחלוק. וברגע שהמציאות חזרה לקדמותה,
היא לא חזרה לקדמותה.
היא כן חזרה, אבל זה עדיין שניים אוחזים.
לא, לא שניים אוחזים, השני תוקף לוקח את הכל לעצמו.
זה מה שאני, היות וזה תגובה להוא שתפה, זה נחשב חצי חצי.
איך, מה? למה זה נחשב חצי חצי?
כי בית הדין בא לפניו, בוא נסביר את המצב. בית הדין באו לפניו שניים שכל אחד אוחז בחצי. עכשיו אחד שמע את יד השני והוא אוחז בכל, השני החזיר את היד שלו, ועכשיו הוא נחשב שהם שניים אוחזים עוד פעם. ושניים אוחזים, יחלוקו.
לא החזיר את היד שלו, לקח את כל הטלית וחזרה.
זה לא משנה, אני ראיתי את כל הסיפור, מבחינתי, ברגע שראיתי שהוא מוריד את היד, והוא עכשיו שלו לוקח את הכל, אני יכול להגיד שאני רואה בו מול העיניים שניים אוחזים. זה מה שאני רואה.
כאילו הוא צבח, כשהשני עכשיו תופס, כאילו הוא תופס בחזרה,
זה
כאילו הוא צבח,
מלך חוזר
למצב הראשון.
כן, זה חוזר למצב הראשון. היחלוקו זה חזר לקדמותו.
אתה מודד את הקף, אז הוא לא שחק בסוף צבח, אז אני אכתוב את זה. למה לכתוב שחק בסוף צבח? מה אתה אומר לי בזה?
אני דעתי מאוד נוחה מהרמב״ם, אני גם לא יודעת. אני רואה שאני לא מצליח להניח את דעתך, אבל אני דעתי מאוד נוחה. אני באמת חושב שזה פשוט הדבר הזה.
אפשר למחוק את המילה כמודה, לפי ההסבר שלך קודם, אם זה רק תקיפה בכלל לא צריך את המילה הזאת. וגם הסיפור...
אז בסדר, אני מבקש ממך, עכשיו בוא תציע הסבר אחר לרמב״ם, שיסביר איך השני שעודה יכול לתפוס חזרה. תסביר לי את זה, אני שמח לשמוע. יש לך?
לא, אני
אשמח לשמוע.
אני אשמח לשמוע. אחרי זה אולי הרב.
אני מאוד אשמח לשמוע הסבר אחר. בסדר? כאילו, אני מציע הסבר. אני אומר, דעתי זה מניח, לא מניח את דעתך. עד רבה. אני בוא... בוא תציע הסבר אחר. ובוא נראה, הוא יניח את הדעת. בסדר? יכול להיות שאין לנו אותה דעת. גם זה יכול להיות, כן? בסדר? מצוין. תוספות ראיתם, חבר'ה? אתם לא, אני יודע. אבל כל האחרים... אז בוא נראה את זה ביחד, בסדר? קודם כל, מה התוספות חושבים? בוא מתחיל פותר ממונו בממון כהן. וכן הוא מסקנה, דין תקפה כהן, מוציאים מידו. כבר הבנו, תוספות איך קראו את הגמרא? שהגמרא הזאת חושבת, מוציאים מידו. עכשיו, מה התוספות עושים? מה דרך הלימוד של תוספות? דיאלקטיקה. מה הם עושים? הם הולכים עכשיו, סורקים את כל השס, ומה הם הולכים לבדוק? האם יש גמרות שבהם תפיסה מועילה? רגע, ואז מה השאלה שהם שואלים את עצמם? עכשיו שימו להם איך הם סורקים, אין להם פרויקט פשוט, הם לא המרצים כמונו, שהיינו מוצאים רק סוגיות שהשורש תפס מופיע, אלא איך הם עובדים, הם מוצאים גמרות שלדעתם פועלות על סמך תפיסה, למרות שהמילה תפיסה היא לא כתובה. הם מביאים סך הכל תוספות איזה משולה שהם בונים, של שלוש גמרות.
כתובות?
קודם כל בבא מציע קוף בית עמוד בית, נכון? וכתובות דף חף. פרויקט השו"ת לא היה מוצא את השורש תפס באף אחד מהם, וזה התוספות יוצרים משולש, ולפי זה הם יורכים לייצר שיטה. נכון? עכשיו, מה עושים כשיודעים תוספות? טוב, חייבים תמיד לפתוח את הגמרות לראות בפנים. כן, מה מדובר שם בגמרה, בפרק השואל? תימא, זה בפרק השואל, פרק בית קור, גבי אחד ששכר מרחץ, מוקי שמול, אבי יחלוקו, בא באמצע החודש. אבל בא בסוף החודש כולו לסוחר, והמעסיק ככה ומוציא מידו. מה המקרה שם? המקרה שם הוא שיש מרחץ שהזכירו אותו לשנה, ושני י"ב זהובים, ומה קרה? התעברה השנה. עכשיו, מה השאלה? בדיוק, השאלה היא האם הסוחר שיחק אותה וקיבל 13 חודש ב-12 או האם הוא צריך להוסיף חודש שכירות. אז הגמרא אומרת, המשנה אומרת יחלוקו, ומה שמואל אומר? יחלוקו בתנאי אחד, שזה באמצע החודש. אבל אם כבר נגמר החודש, אז הוא לא צריך לשלם. ואיך מבינים תוספות? זה מדין תפיסה, כי הוא תפס את המרחץ לחודש הזה ולא שילם עליו. ככה הם מבינים, זה מדין תפיסה. אומרים, רגע, תחליט, בא ומציע דבר ואומר, מוציאים מידו, שם כתוב, אין מוציאים מידו, תחליט. מה הם מתרצים?
הזוכר עוד חודש, זה שווה עוד חודש, זה מדין תפיסה?
ככה תוספות חושבים. אתה אומר בצדק, אפשר בכלל לחשוב שאין לו קשר לתפיסה. אפשר לחשוב שאין קשר, אתה צודק. אתה צודק, אפשר. התוספות חושבים זה מדין תפיסה.
כשלמדתי את זה בכלל, ששם מוציאים יד, בזוכרים מוציאים ידו? לא, לא מוציאים, לא מוציאים.
אז תראו מה תוספות מתרצים, ויש לומר, דעתם נכנס ביתר לקח מעין לתפיסתו, ולכה לא ביתר תפס כי אם בספק. מה התוספות פה יוצרים כלל? והאמת שהמילים שלהם קשות מנסו. למה? קודם כל, מה ההיגיון של תוספות? מה זה נכנס ביתר? אילי, כמעט אמרת שנכנס ביתר, לא נחשב אפילו מה? לא נחשב תפיסה בך. מה אתה סתורים? בינם שכר מרחץ לשנה, נכנס למרחץ, עכשיו פתאום הלוח השנה השתנה. אז התוספות, אומר אילי, זה בכלל לא תפיסה, כן? התוספות, פחות או יותר, אם אני כאילו מקשיב לשיטתם, כן ילווי.
זה כמו חזקה בעצם?
זה שאלה, אבל התוספות כאילו אומרים, תפיסה זה, כשאתה עושה אותו, איך, מה התוספות אומרים? אם אני אומר שביתר, אז מה...
זה לא התפיסה, זה חזקה.
מה זה?
זה מוחזקות, זה מי מוחזק קודם. כלומר, יש הבדל בין...
אתם בעצם אומרים ככה, אני אמרתי לכם ברמב״ם, שיש תקיפה, הרמב״ם אולי יהיה נגד, הרמב״ם בעד שיש תפיסה. התוספות גם נגד תפיסה, אתם פחות או יותר אומרים. מי שתופס ביתר, לא נחשב מה? לא נחשב תופס בכלל, הוא לא... עכשיו, בוא נקשיב היטב למילים המדהימות של תוספות. הם אומרים, הכה לא ביתר תפס, כי אם בספק. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. המילה היתר, עם איזה מילה היא צריכה לשוחח?
איסור.
והמילה ספק, עם איזה מילה צריך לשוחח?
ודאי.
ודאי, נכון? ומה התוספות פה ירבלו את המילים? התוספות כאילו עושים ניגוד בין סוגיה אחת ביתר לסוגיה אחת בספק, וכמעט ברור שמה צריכים להגיד? שיש ספק, אז מה? לא, שיש ספק, אסור. אבל בוא נאמר את זה בצורה פשוטה. למי אסור? למי מותר ולמי אסור?
מי שלא מוחזק אסור.
לתופס, נכון? נכון? או אם אני כאילו מקשיב לתוספות, אני שואל את עצמי, מה הפרמטר שהכי גובר אצלם על הכל, שגורם להם להכריע כן או לא, אז אני רואה שבעיקר מדברים, לא, רמב"ם דיבר על מוגבלות הדיינים, מה רמב"ם פחות או יותר אמר לדיין? אתה לא יודע, מה אתה מתערב? מה התוספות אומרים? אומרים? הם אומרים לתופס, אתה לא יודע מה אתה תופס. שמים לב? כלומר, מי שיש לו ספק, אסור לו לתפוס. אולי אתה גונב מהשני. מה אתה... תשאת המצב על קדמותו. כלומר, השפה כמעט ברורה בתוספות היא, שהם במקום לדבר על בית הדין, הם מדברים על התופס, ובעיקר באיזה שפה הם מדברים, על מי שמחה, ומי נתן לך את הסמכות לשנות את המצב. אני כמעט הייתי אומר, הם רואים אלימות מול העיניים.
אני חושב שזה נקרא...
התוספות אומרים, מי שתופס, הוא אלים.
היום מעל ספק סביר זה יקרה, כאילו. הוא לא אומר, זה ודאי,
נכון, נכון, אבל בגדול התוספות אנטי תפיסה, שימו לב. עכשיו שימו לב, זה מאוד מזכיר את הראש. זוכרים את הראש של כל דלים גבר, שמה הראש שאל את עצמו? מה, יכול להיות שגם פינג פונג כל החיים? זאת אומרת, התוספות פה לפני כן כתבו שכן. אבל הראש, זוכרים מה הראש אמר? פעם אחת, כן? אני אומר ככה, אני חושב שתוספות בעיקר מטריד אותם ההתנהגות של התוקף, פחות מטריד אותם אם בית דין יודע או לא יודע. אני אגיד את זה בצורה הבאה. הרמב"ם שאל את בית הדין, איך אתה מתערב כשאתה לא יודע? אז אני יודע את זה בצורה פשוטה. בית הדין לא יודע של מי זה, אבל בית הדין יודע שלא מנהלים חברה כשאנשים תופסים אחד לשני. או בוא נאמר ככה, כשתוספות פוסקים, כפו כהן מוציאים מידו, מה הם רואים מול העיניים? הם לא רואים תפיסה, הם רואים מול העיניים?
תקיפה.
תקיפה, אני יוצר אותה. אני יוצר אותה כי תקיפה, לא כי אני יודע של מי זה. בגדול, תפיסת, והתוספות, תראו, מה הם מאפשרים תפיסה? שאתם חושבים שאפילו לא תפיסה. אם זה ביתר, אז בסדר, אם זה ביתר, אין אלימות אם זה ביתר. אבל הרב נכנס. עכשיו, זה גם עולה בהמשך התוספות על, עם, עם, עם כתובות. כי מה קורה בכתובות? בכתובות יש בלגן. כתובות, ראיתם את המקרה? יפה, אז המקרה הוא שיש שטר, שהשטר מקוים. כלומר, אני יודע בוודאות שהשטר הזה תקף. ואז באים שני עדים, ומה הם העדים?
שני עדים מתו.
שהעדים של השטר פסולים.
הם מתו.
הם מתו, בסדר, אבל הבאים שני עדים אחרים ואומרים השטר פסול כי העדים פסולים, הברית אומרת אין נאמנים. שואלת הגמרא גוואלד, מה זה אין נאמנים? יש פה שטר שאומר שהוא כשר, יש שני עדים שאומרים שהוא פסול, תראה אז מה אומרת הגמרא? הגמרא אומרת שלא גובים באמצעות השטר הזה. אז שואל רשי, אז למה הברית אמרה אין נאמנים? מה זה אין נאמנים? והתברר שהם כן נאמנים, עובדה שהם שלא גובים בשטר, אז למה אתה אומר אין נאמנים? אז מה זה? כי השטר מעיד על כשרותו. אנחנו בעזרת השם שבוע הבא הולכים לשניים אדוקים בשטר, אתן לכם קצת יסודות על שטרות. אבל שטר כביכול הוא מעיד על כשרותו. כביכול כשעולה לי שטר מקויים, השטר כאילו אומר נעשיתי בכשרות. אבל יש באים שני עדים אומרים לא נעשה בכשרות, זה טרי או טרי.
מזויף בעצם.
אבל לא מזויף. לא, הוא לא טוען שלא כתבו אותו, הם טוענים שהעדים חתמו כשהם פסולים. זה לא מזויף. שים לב.
הוא מקויים ולא מקויים.
הוא מקויים, מקויים שהם חתמו, אבל מה לעשות? שחתמו שני עדים פסולים. הם חתמו כשהיו קטנים, הם חתמו כשהם היו רשעים, הם חתמו כשהם היו קרובים. בסדר? אבל שימו לב לבעיה שמטרידה את רשי. הברייתא אומרת, אין נאמנים, והגמרא אומרת שלא גובים, אז הם כן נאמנים. אז מה רשי אומר? הם לא נאמנים לקרוא את השטר. אבל אי אפשר לגבות בשטר. שואל רשי, מה אכפת לי אם אתה קורא, אם אתה לא קורא את השטר, אם אתה לא גובה בו, אז מה רש"י אומר? תפיסה. מה שואלים תוספות? ותפס, תפס מוציאים מידו. אז מה, איך רש"י מאפשר תפיסה? אז מה יש לתוספות להגיד אצלנו? אילי, תפס, קודם שבאו עדים לפסול השטר, דיינו קודם שנולד הספק. מה יש לתוספות להגיד? שמתי תפסת שקיימו את השטר ועוד לא באו העדים שהשטר פסול? עכשיו, הייתי אומר לעצמי, כשבאו העדים שהם היו פסולי עדות, אולי אתה צריך להחזיר את הכסף, כמה שמלא, אתה לא צריך להחזיר את הכסף. זו התפיסה שרש"י דיבר עליה. עכשיו, אתם מבינים, תפס קודם הספק, זה בעצם עוד פעם, זה לא אלים וזה לא תפיסה בכלל. כלומר, כשאני לומד תוספות, מה אני רואה לנגד העיניים שלי? תפיסה מאוד ברורה, אנטי תקיפות. אנטי תפיסות, התפיסות היחידות שתוספות בבבא מציע מאשרים, מהם התפיסות האלו?
תפיסות בהתר.
תפיסות בהתר, או קודם שנולד הספק, שמילים מאוד פשוטות, זה לא תקיפה, וזה לא תפיסה ממש, אפילו. אבל אדם אז פעל לגמרי ברשות, בחסות החוק. בסדר, זה מובן? מובן? אז שימו לב איך הרמב״ם והתוספות שונים לגמרי אחד מהשני, כי הרמב״ם אומר, בית הדין לא מתערב, אבל ראינו ברמב״ם, כשאתה כל רואה כתפיסות ולא כתקיפות, והתוספות הכל רואים כתקיפה. ולכן, אתה תמיד מתערב נגד תקיפות. אז יש גם מחלוקת מה תפקיד בית הדין, וגם יש מחלוקת איך אני רואה חברה שמתנהלת באמצעות תפיסות. הרמב״ם לא רואה אותם כתקיפות ברוב המקרים. התוספות רואים יותר תקיפות מול העיניים.
הרמב״ם התוספות עושים במסותה?
מה השאלה? זה דווקא הם כן אמרו.
לא, לא.
תסביר את השאלה, כי לא הבנתי אותה.
זה השאלה, מה אני יכול להסביר? כאילו,
חזור. התוספות מפרשים שכל היבה את הגמרא, כולל המקרה של מסותא, קרה בשתק ולבסוף צווח. והשאלה היא האם לא תקפה, כמד התקפה דמי.
איך זה? מה אם אדם? מה שאני אמר עכשיו, כאילו,
התוספות בסופו של דבר, הם כרגע לא מדברים עם מסותא, הם מדברים עם תקפו כהן. הגמרא, כדי לענות על השאלה של מסותא, הכניסה את השאלה, מה אני עושה כשכהן תוקף, והתוספות אומרים חד משמעית, תקיפות מוצאים מידו.
אז זהו, מה מגיד מסותא שהיא עם ההקדשה? נניח שאני אומר שהקדש...
אז התוספות, אני חוזר, התוספות טענו שלו יכולתי להקדיש, אז הגמרא התלבטה, אם זה נחשב תקיפה, שהשני אמור לצעוק נגדה. זאת השאלה. השאלה היא לא אם אני מכיר בתקיפה, אלא האם הוא שמקדישים מול הפרצוף שלו את מה שאצלו, האם הוא אמור לצעוק או לא אמור לצעוק. זה תולי והשאלה אם הוא חווה תקיפה או לא. אבל לדעת תוספות, מסותא לא דיבר על השאלה מה אני עושה עם התקיפה, הוא דיבר על השאלה איך אדם שמקדישים מול העיניים שלו צריך להגיב, זה שאלה אחרת. כפו כהן שאל מה אנחנו הדיינים עושים, זה שאלה אחרת. אבל בסופו של דבר, זה מאוד בולט ששיטת התוספות היא, הם אפס, הם לא מכירים בתפיסה בכלל. עכשיו זה לא מפתיע. מה זה?
לכן הם חייבים להעמיד את מסותא בשיטת בלעשות צהר. חייבים להעמיד את
זה. נכון. עכשיו זה לא מפתיע, אני כבר אומר, שמי שראה אומנם ראש לא תוספות, אני חוזר לשיעור כללי של הרב תמיר, כשתוספות, הראש עומד מול בעיה, מול תקו, אז מה דעת הראש? שגם שם, אם תהיה תפיסה, אז מה יהיה הדין? מוציאים מידו, למה? כי מה גישת תוספות? כל דיין שרואה מול העיניים שלו תפיסות, הוא רואה מול העיניים שלו תקיפות, הוא עוצר אותם. הוא מנהל בית ספר שעוצר אלימות. נכון? אתם איתי? אתם יודעים מה היה אחד מהראיות של הראש שבתקו תפס מוציאים מידו? ראש בבבא קמא. הראיה הייתה, כי תקפו כהן, מוציאים מידו. שמה בעצם הראש מבין? כל פעם שאני רואה מישהו שתופס, אני עוצר אותו. יש בקיע אחד בתוספות בכתובות שמקביל אלינו, בדף חף. שם התוספות בכתובות מוכנים להגיד שאם התוקף טוען ברי, והדיינים אומרים שם, אז תראו במה זה שונה מבבא מציע. בבבא מציע הכהן גם לא יודע של מי זה. אז שם אני אומר לו, רק זה שאתה לא יודע, לא מתיר לך לתקוף. אני אומר, רמב"ם אמר, הוא יגיד לדיינים, מי הרשה לכם להתערב? הם יגידו, אנחנו נגד אלימות, אנחנו נגד תקיפות. מי נתן לך את הזכות? עצם זה שאתה לא יודע, הוא הופך כל תפיסה לתקיפה. זה דעת התוספות. כן? התוספות בכתובות אומרים, אולי יש לי חילוק עם כך, בין זה לבין כתובות. בכתובות, אנחנו לא יודעים אם השטר קשר או לא. כי יש שטר שחתמו עדים, הוא מקוים, יש שני עדים שטוענים פסול. ואם יבוא הבעל השטר ויגיד, אני יודע שהעדים יהיו קשרים, אני יודע שהעדים שאומרים שהם משקרים, אז פה אומרים תוספות, שאתה טוען ברי והדיינים בשם, אז אתה יכול... אבל גם פה אולי נגיד, שלפי התוספות, זה לא שאתה תוקף, זה הגנה עצמית. אני רוצה לחזור לטענה שכשהדיינים לא יודעים והם לא פועלים, אבל אם השטח יודע, השטח מרגיש מקופח. כלומר, אני רוצה גם את השאלה הזאת לשאול, כן? כלומר, אם אדם יוכל להגן על עצמו, כן? וזה לא נמצא בתוספות בבא מציע. בבא מציע אפס סובלנות לתקיפות. הם לא קונים את זה. זה בקיע בכתובות. מי שאין לנו כל כך זמן כבר לקרוא אותו בפנים, כן, כן, בבקשה.
אני מבין שתוספות כאילו מדברים בכל השפה של היכולת תקיפה שלי, איך מה רב אמנונה אומר, איך רב אמנונה מבחור מסביר את המסוטה?
מה השאלה? לא הבנתי.
במסוטה הרב אמר הסיפור האם הבן אדם השני חווה תקיפה, אבל הסיפור של בחור זה מאיזה תוקף יש לך, כאילו הבחור שואל את השאלה שתוספות נדבר עליה הסברנו, במסוטה זה לא אותה שאלה.
אז אני חוזר.
למה אבנו לא מנסה לחזק דרך זה את מסוטה?
אז אני מסביר, הקישור בין מסוטה לבין התקפו כהן לפי התוספות, הוא במקרה שהכהן לא תקף. לא במקרה, תזכור, לפי תוספות השאלה של הסוגיה כל הזמן הייתה, האם לא לתקוף זה כמו לתקוף. האם כשהחפץ נמצא אצל השני ואתה לא תוקף אותו, אתה רק מקדיש, האם לא לתקוף נחשב לתקוף? אז אמרו מתקפו כהן, מזה שהוא נאסר בגזרה בעבודה, רצו להוכיח, הוא נאסר בגזרה בעבודה, למרות שהוא אצל הישראל, כי כאילו הכהן שולח ידיים לבית של הישראל. אז מה שהוכיחו זה, שלא לתקוף זה כמו לתקוף. אבל איך אני מתייחס לתקיפה, זה לא שאלת מסוטה, זה שאלה שהגמרא כבר מתגלגלת אליה. בסדר? מצוין. עכשיו בואו נעשה רק לסכם את שיטת הרמב"ן, ואז להגיד משהו על השח, על הסבא רבא 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 רבא, בסדר? אוקיי? שזה הרב תמיר כבר דיבר, בסדר? אז בגדול, מישהו יסתכל ברמב"ן, אני יודע שהדר זכה, וגם עקיבא, מצוין. אז גם הרמב"ן... מה? מצוין. אז הרמב"ן, אני אומר, הייתי רוצה מאוד לקרוא אותו בפנים, אבל זה לא מתאפשר, ואני חוזר על ההזמנה, מי שילמד את הרמב"ן לעצמו ויראה שהוא רוצה חברותה לדבר עליו, אני נמצא, בסדר? אז אני רוצה ברשותכם לומר כמה מילים. גם הרמב"ן בבחינת שיטת הלימוד עובד כמו התוספות עם משולש של מקורות. העניין הוא שהרמב"ן לא בונה אותו משולש כמו התוספות, כי את הסוגיה בבא מציע קוף ב' הוא בכלל לא מביא. יכול להיות אילי שהוא חשב כמוך, וכלל לא תפיסה שם. מי אומר שבא בסוף החודש, בנוי על תפיסה. אבל הוא הכניס עוד גמרה אחת, שזה גמרה בכתובות, בדף ט' זין, והוא בונה משולש אחר, והוא גם מדבר בשפה אחרת לגמרי מבעלי התוספות. בגדול, מישהו, אדר, אתה יכול לנסות לסכם את הגישה של הרמב"ן, אדר? מה השאלה שהוא שואל את עצמו? כן, שמעתם? הדבר מסכם נכון. השאלה המרכזית שהרמב"ן שואל את עצמו זה, האם יש מוחזק או אין מוחזק? מה שהוא מנסה לסדר את כל המקורות זה, שכשיש מוחזק, אז מה אני אעשה לתקיפה? מה אני אעשה לה? אני יוציא מידו. אתה לא יכול לתקוף ממוחזק. לעומת זאת, כשאין מוחזק, השטח יכול לפעול. אם אתה תתקוף, אני לא אצא נגדך. מבחינת תפיסת העולם, הוא בין התוספות לבין הרמב"ן. מצד אחד, ראינו שהתוספות מדברים בשפה של אפס אלימות. לא מעניין אותי, אתה לא יכול לתקוף. הרמב"ן מאפשר לתקוף כשאין מוחזק. הרמב"ן לא אומר, כשראיתי בן אדם שעושה מעצמו, אני אעצור אותו. וזהו דומה לרמב"ם. לרמב"ם, יש אפשרות לתפוס במצבים הרבה יותר ממה שתוספות אומרים. מצד שני, ההבדל בינו לבין הרמב"ם נוגע בשאלה, של מתי אני קובע שיש מוחזק. לדעת הרמב"ן, כשיש מוחזק, אתם יודעים למה אני אעצור את התקיפה? כי אני רואה מול העיניים שלי גזל. רק השאלה היא, מתי אני קובע מוחזק ומתי לא? וכאן, מה שהרמב"ן פחות או יותר אומר זה... יפה. יפה. עכשיו, חשוב לי קצת להסביר את הסברה של הרמב"ן, כי תעזור לנו להבין שהרמב"ן מוכן להפוך מקרים שאולי הרמב"ם לא יהפוך אותם למוחזק, שהרמב"ן מוכן יותר בקלות להפוך אותם למוחזק, אוקיי? אני מסביר. בא הרמב"ן, הוא בונה את זה על פי גמרא בבבא מציע, קוף יוד. הוא הולך אליה, לוקח ממנו מושגים, ומייבא אותם לכל הגמרות, והאמת שהוא בודק אם זה נכנס או לא נכנס, האמת לא כל כך בקלות נכנס. בסדר, אבל בגדול, הסברה של הרמב"ן היא, שאם אני עוסק בקרקע ובן אדם תוקף, תמיד מה אני אעשה לו? אני יוצא מידו. למה? כי בקרקע, חזקת מרקמה, יש מוחזק ברור. אני רואה בן אדם שתוקף או תופס מול מוחזק, תמיד מה אני אגיד? אני רואה פה גזל, אני מוציא. אבל במטלטלין, שאלת המוחזקות הרבה יותר מעורערת, הרבה פחות ברור מי מוחזק במטלטלין. עכשיו אומר הרמב״ן ככה, אנחנו נבדיל בין סיטואציה של מילטה דוידה לגלויה, לבין מילטה דלה וידה לגלויה, זו הבחנה שמופיעה בגמרה, שם יש מקרה שהיה שטר על משכון, ששדה שנתנו אותה במשכון, למה נתנו את השטר? לוודא שיהיה ברור שהשדה עדיין שייכת ללווה. המלווה לוקח שדה, אבל מטעם כפירעון החוב הוא אוכל את הפירות. עכשיו התעורר ויכוח על השטר, אז הגמרא אומרת ככה, אנחנו את השדה מחזירים ללווה, כי זה קרקע, אבל ביחס לפירות אנחנו משאירים אותם כרגע אצל המלווה שכבר אכל אותם, ולא מתערבים כי זה מילטה דוידה לגלויה. עכשיו, מה אכפת לי שזה מילטה דוידה לגלויה? אז רש"י אומר, סברה פשוטה, כתרוכי בדין, למה תרחינה? דיינים לא יושבים לדין על מקרה שבעתיד מה הולך לקרות לו? שיהיה להם יותר נתונים. לא מטריחים אותם לשבת על חצי מקרה. כי זה מאוד מזכיר את הגמרא בבבא בתרא, למד דלת, מישהו זוכר על כל דלים גבר, למד דלת למד אי, זוכרים? מילטה דוידה לגלויה, סליחה, מילטה דאיקה למקם על המילטה, ואיליקה למקם, זוכרים? אז מאוד מאוד דומה. אבל אי אפשר להגיד רק התרוכי בית דין על המטריחינה, למה? כי אם אני אומר לא מטריחים דיינים במשהו שבעוד חודשיים אולי תהיה תשובה, אז למה בקרקע אני מיד מתערב? למה בקרקע אל תטריח אותם? זה אומר הרבן, על כוחי שהשאלה של מיטה דוידה לגלויה היא לא נוגעת רק לשאלה אם דיינים יעשו ישיבה על חצי מידע, אלא זה נוגע לשאלה יותר עמוקה, והיא האם בכלל יש מוחזקות. מה שהרמב״ן אומר, במילטה דוידה לגלויה, כשהדיינים רואים במטלטלים, הם רואים חפץ שזז בין הצדדים, הם לא מוצאים לנכון להתערב עדיין, ועוד הם לא מוצאים לנכון להתערב, לכן המוחזק יהיה מי שזה בפועל אצלו. הם לא הכריזו של מי זה, הם לא דנו בזה. בקרקע, לעומת זאת, עוד ברור מי המוחזק, אז הם חייבים להתערב, כי הם ראו גזל. זאת אומרת, במטלטלין, למה הם לא מתערבים? כי הם לא ראו עדיין סיבה להתערב, וגם לא, האמת, אין אף אחד שברור שהוא מוחזק. לכן, המלווה שהפירות אצלו, הוא זמנית לא מתערבים, אז הוא נחשב המוחזק. או שאומר הרמב"ן, כשלא ברור מי המוחזק, אז אם זה כמו פינג פונג, עבר לשני, שנכנס לתמונה ולקח, הוא לקח ממישהו שלא ברור שזה שלו, אז הוא גם לא עצור אותו. לעומת זאת, מה קורה במילטה דלוידה לגלויה? אז מה הדיינים חייבים לעשות? להתערב. כשהם מתערבים, הם חייבים להכריז גם של מי זה. ברגע שהם הכריזו של מי זה, אתם יודעים מה קורה עם השני יתפוס? הוא גזלן. או מילים אחרות, עכשיו שימו לב איך הוא מסדר את הסוגיות. הרמב"ן אומר, בתקפו כהן, אני רוצה שנבין בסוגיה אצלנו. יש לי ספק בחור. זה מי אתה דלוידה לגלויה? לעולם לא נדע אם הוא בחור או לא בחור. ולכן הדיינים, מה עשו? מה הכריזו? שהוא שייך למי שזה אצלו, שמי זה? הישראל. אז לכן אם אני רואה את הכהן תוקף, הסיבה שאני אעצור אותו, זה לא בגלל שאתה אני נגד אלימות. אני אעצור אותו כי החלטתי שהבהמה בתורת ודאי של הישראל. אבל מה קורה, נגיד, בגמרא בכתובות? בסדר, אני אדבר כרגע רק על כתובות דף חף, כי פגשנו אותה, כן? בכתובות דף חף זה טרי או טרי. אומר הרמב״ם, בתרי ותרי, אתם יודעים מה קרה? בתרי ותרי, עדים אומרים ככה, עדים אומרים ככה, אז מה קרה למוחזקות? אין מוחזקות. כי כל אחד שמחזיק את החפץ, יש עדים נגדו. אומר, אין מוחזק, אז אפשר לתפוס. אבל הרמב״ם, כשהוא רואה תפיסה, כשהיא לא נגד מוחזקות, הוא לא עוצר אותה. במובן הזה, יש לי פה שלוש שיטות שונות לדמרי. הרמב״ם כמעט לא מתערב בתפיסות, חוץ מאלימות מול הפרצוף. הרמב״ם למשל, לא בטוח, בבחור, הוא לא הגדיר את זה שהישראל מוחזק. הרמב״ם באופן ברור אמר עצמו, אולי זה של הישראל, אולי זה לא של הישראל. זה אין פה מוחזק לפי הרמב״ם. זה ספק בחור, איך הישראל יכול להגיד שזה שלו, כי הוא מקרה רוץ, לא? אז מה, זה ספק בחור, הבחורות הקדוש ברוך הוא מתנה לכהנים, אולי אתה מחזיק בה... אז אם הוא תוקף, אני לא מתערב. אני חוזר, הוא לא תוקף. לדעת התוספות, כל פעם שבאדם תוקף אני עוצר אותו. אלא אם כן, זה לפני לידת ספק, אז הוא לא תקף. אלא אם כן, הוא נכנס ביתר. לדעת הרמב"ן זה מצב ביניים. כשזה קרקע, תמיד ראיתי תוקף, אני תמיד אתערב. במטלטלין אומר הרמב"ן, כשהכרזתי כבר שזה של מישהו, כל מי שיתקוף אני אעצור אותו. לדעת הרמב"ן בבחור, זה בעצם הפך להיות של הבחור, של הישראל, לכן אני אוציא אותו. לעומת זאת, במקרים בשס אתה תמצא שאני לא מתערב בתפיסה, כי לא הייתה מוחזקות ברורה. זה שלושת השיטות הגדולות של הראשונים, שאנחנו גם רואים כאילו מה עומד נגד עיני כל אחד. הרמב"ם רואה את הדיינים, הוא אומר, הדיין לא מתערב כשהוא לא יודע. התוספות אומרים, הוא רואה אלימות, אני תמיד מתערב נגד אלימות, והרמב"ן אומר, אני רואה מוחזקות, אני רואה גזל, אני מתערב נגד גזל. זה פחות או יותר שלושת השיטות, שכאמור לגבי התיקו. בסדר? אין לנו פה זמן, אבל אני אתן לכם את זה ככה לא, נגמר הזמן. אני רק, אז חצי משפט על השח, בסדר? ההנחה ברוב הראשונים היא שמה שהם אמרו בכל הסוגיות על תפיסה בספקות, הם גם יגידו בתיקו. אמרתי לכם את זה קודם. היחיד שפרק את החבילה, זה היה שהוא כללי כבר, כבר שמעתם, היה השח. מה עשה השח לחבילה של תיקו לעומת ספקות? השח טען שגם מי שחושב שבספקות שאי אפשר לתפוס, בתיקו הוא יסכים לתפוס. למה? כי הייתה לו תפיסה מסוימת, והרב תמיר דיבר על זה, של מה זה תיקו. לדעת הרמב"ן, מה זה תיקו? מה אתה השח, סליחה, מה זה תיקו? תיקו זה הזמנה לשטח, להמשיך לשאול מה אני חושב, והדעה שלך היא דעה שאתה יכול לעמוד מאחוריה, ואתה יכול לפעול בשמה. אם נחזור לשאלת התוספות, אולי התוספות עצרו תקיפה, כי הם שאלו את התוקף, מכוח מה אתה תוקף? אז מה השח אומר בתיקו, מכוח מה אני יכול לתקוף? כי אני אומר, אני יודע את האמת. כאילו תיקו לפי השח, זה לא שבאו ואמרו, טוב, אז המקרה נסגר, לא יודעים, אלא זה מקרה שהכרזנו שהוא עדיין עומד לדיון, עדיין פתוח לדיון, אז בזה הפקענו את הבעיה לתפוס. זה עיקר החידוש של השח, אז זהו, כתב ספר שלם, בסדר? כי אנחנו עוצרים כאן. בסדר? אני מקווה שהדברים היו יחסית ברורים, כי זו הסוגיה מאוד קשה ומורכבת, גם בהיבטים הפרשניים שלה, וגם ביסודו של דבר, בשאלות שעולות ממנה לגבי הבנת תפקיד בית הדין, לגבי הבנת המעמד שהמוצאים מחברו עליו הראיה, לגבי הוודאות של אדם שמחזיק בכסף, שלך, לא שלך, כן? וגם מסתעפות מזה שאלות גדולות מאוד, של איך מתייחסים לשטח שפועל, מול דיינים שפועלים. איך אני אגיד תם ולא נשלם, בסדר? אבל הגלה נוסעת קדימה, אתם יודעים, בסדר? אז בשבוע הבא, בעזרת השם, מתקדמים לסוגיה הבאה בדף זין, בסדר?
מה זה?
מה זה? זה עוסק בעיקר...